עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם וערב טוב. שני משחקים היום ביורו במסגרת המחזור השלישי. איטליה מתמודדת עם ווילס בשעה 9, שידור ישיר בספורט 2. שוויץ באותה שעה 7 בערב מול טורקיה בספורט 1. משחק נוסף שעשוי לעניין אותנו זה ב-NBA, פיניקס מול הקליפרס בשעה 10:30, שידור ישיר בערוץ הספורט. אהלן צביקה.
היי, ערב טוב.
נו, באמת, מכבי השיגה אליפות, המבסוט, הכל בסדר. אמרו זה, עשו טראבל, אינגבי הווינר וגביע והכל.
תשמע, במציאות של הליגה שלנו, זה נכון.
כן, אבל מבחינת מכבי אין דבר. לא, זה מה שמספיק, הטראבל.
לדעתי לא, אבל אני לא קובע.
מה?
לדעתי לא, כי ההופעה שלהם בליגה האירופאית הייתה חלשה. וכולם שוכחים שהליגה בארץ, מעבר לזה שהיא הייתה חלשה, גם באמת, גם מכבי נפגעו משחקנים שעזבו, אבל בהרבה קבוצות אחרות, שחקנים שעזבו, לא היה להם כזה עושר בשחקנים כמו שהיה למכבי, וגם מכבי התקשו עם זה, אבל בסופו של דבר היה ברור לי שביד אליהו, כמו שאמרתי פה ביום חמישי, קשה יהיה לגליל 24 שעות אחרי המשחק הקודם.
זה כבר היסטוריה, אבל בוא נדבר עתידית. עכשיו זה לא עונה כמו קורונה, שבאמת הגיעו לכאן שחקנים בדרג הרבה יותר גבוה מה שמשחקנים בדרך כלל בליגה, בקבוצות אחרות.
זה לא עזר כל כך.
לא משנה, אבל לא יגיעו. עכשיו אני מדבר על מכבי מבחינת...
לא מגיעים, לא רק בגלל הקורונה, גם בגלל המלחמה פה, אתה יודע...
מלחמה כבר הייתה.
הייתה, וכל הזמן אומרים שהיא תתפוצץ עוד פעם, אתה יודע, כדי לשגע את השחקנים, השחקנים. לא פשוט להביא לפה שחקנים, אבל תשמע, אני חושב שצריכים להתייחס לכל הנושא של הבאת שחקנים בצורה אחרת, אבל...
ז'ליקו חוזר לפרטיזן בלגרד?
נכון, הרגע זה לא. נכון, הרגע זה גם הוא וגם סאביץ' המנהל המקצועי, אמרו שהם... הציעו לו, המרחקים ביניהם בינתיים גדולים, הם הציעו לו 500 אלף יורו לשנה, הוא רוצה 900 אלף יורו לשנה.
גם הוא ירד, אני רואה פתאום.
גם הוא ירד, נכון, מפני שהוא מסתובב בשלושה שבועות האחרונים, בהרבה מאוד מקומות, ומחפש קבוצה, ואין הרבה קבוצות פנויות שיכולות לתת את המספרים שהוא רוצה.
למה היוונים לא לוקחים אותו בפנאתינייקוס?
אין להם כסף.
כי זה שם זה עניין לא... של החלטה, יש, לא רוצים לשחרר.
לא, אין כסף. לא, ינקופולוס לא יכול לשחרר את הכספים שאבא שלו היה משחרר, יחד עם אחיו, בגלל כל מיני דברים. וגם ינקופולוס, בגללו, ג'ליקו עזב אז. וג'ליקו זה לא רק הכסף שלו, זה גם כסף הוא רוצה שחקנים, תקציב שחקנים של לפנתנייקוס, בינתיים אין את זה. הם מנסים עוד מלא את כל מסעים מתנים עם פריפיטיס, אבל בינתיים לא הודיעו לקטש שהוא לא ממשיך. אני חושב שקטש כבר בארץ.
כן, נסתיים מהעונה, מן הסתם.
כן, אני חושב שקטש כבר בארץ, ונראה מה הם יחליטו.
עורכים ומפיקים, עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, אילי קונפלד, ברדיו צפון, 104.5, פלא בלסון, בדיגיטל, העורכת היא ראות מתתיהו ארגון, אנחנו גם באפליקציית חמל, פיתחו בפיד ספורט ותראו אותנו.
יורו 2020, בחסות.
ואתם, הגעתם לגיל 40? פורטיפוקל של אופטיקנה. המולטיפוקל הראשונים שלכם רק ב-799 שקלים. אופטיקנה, respect your eyes. כפוף לתקנון.
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
ניר לוין, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
עוד מעט קאט, עוד 52 דקות, המשחק בין טורקיה לשוויץ. כן. ספורט 2. טורקיה כבר לא תעלה.
טורקיה, אם תנצח, אז היא תסיים במקום השלישי, כי תעבור את שוויץ. ואז היא צריכה להתפלל להיות אחת מארבע הכי טובות במקום השלישי.
היא מפרש שערים כמו שיש לה משני המשחקים הראשונים.
נכון, אז זה תהיה בעיה, אבל אם יהיו במקומות שלישיים קבוצות עם שתי נקודות ולא עם שלוש, אז זה הסיכוי היחידי שלהם. הן תלויות גם בבתים אחרים, אבל קודם כל כמובן טורקיה חייבת את הניצחון.
שוויץ לא מלהיבה על אף התחזיות הקודמות לפתיחת היורו. שזו נבחרת שהשתברגה ועשתה, ולא ראינו את זה, בטח לא מול ווילס.
כן, נכון, שווייץ מול ווילס, משחק שיכולה והייתה צריכה לנצח, ובסופו של דבר שמתה יתרון שהיה לה. איטליה הכי חזקה בבית, אז ההפסד שלה לאיטליה, כאילו שזה היה 3-0, משהו שמתקבל לאור היכולת הנהדרת של האיטלקים, אבל... בלי שום ספק שווייץ יכולה הייתה לנצח את ווילס, אבל זה עדיין בידיים שלה, זאת אומרת, ניצחון היום על הטורקים, והם יעפילו לשמינית הגמר. אם ווילס תפסיד לאיטליה, אז הם אפילו יעפילו מהמקום השני.
אתה אומר ווילס תפסיד לאיטליה, השאלה באמת אם האיטלקים ילכו על המשחק הזה, אתה יודע, all out, כאשר הם בטוחים ברשות הבית.
אני כבר קורא שהמאמן שלהם מחליף הרבה שחקנים בהרכב.
בסדר, צפוי.
כן.
כן,
חלוקת אומס.
ועדיין איטליה גם עם מספר מחליפים יכולים לנצח את ווילס, וכמובן כשאתה מכניס מחליפים הם יודעים שזאת ההזדמנות שלהם אולי לקבל את ההרכב בהמשך המשחקים, אז נבחרות כמו איטליה ונבחרות חזקות כשמכניסים את השניים שלושה מחליפים שלהם להרכב, זה לא בהכרח ירידת יכולת של הקבוצה. אז אני עדיין חושב שבמשחק של איטליה מול ווילס, איטליה יכולה לנצח, וזה כמובן פותח את התקווה לשוויצרים.
בוא נחזור למשחק של טורקיה עם שווייץ, מבחינת טורקיה. מה עוד יכול להרים אותם, אתה יודע, אחרי הופעות הנפל באמת בשני המשחקים האחרונים, ספגו 5 שערים, ולמעשה כן. לא תפקדו. אתה יודע, יותר מדי עצבים כן. על המגרש,
נכון.
לא תפקדו.
לא תפקדו, ראינו אותם מול, שוב, מול איטליה, הפסד 3-0, משחק הפתיחה, עוד איכשהו מתקבל, אבל הפסד לווילס וממש התפרקות שם בסיום עם הרבה מאוד עצבים, כפי שציינת, כרטיסים צהובים, והם נראו לא טוב, כי הם הגיעו לטורניר הזה עם הרבה מאוד ביטחון ותוצאות נהדרות, ופתאום הכל התפרק, וסף שבירה מאוד נמוך, זה נבחרת מאוד צעירה, נבחרת הטורקית, וכל זה משפיע.
אבל זה מסורתי מטורקיה, זה או סקנדל או פסטיבל, זה דומה אלינו, יש להם פתאום איזה...
רכבת הערים.
ואז רכבת הערים השתנה, וכל משחק, כל טורקיה מול המסכים, ומתחיל להיות בלגן.
נכון, ולכן, לשאלתכם, אז אם היא תכבוש שער ותוביל מול שווייץ, אז יכול להיות שנראה טורקיה עם הכישרון, ויש שם שחקנים טובים, צ'נגיז אונדר ובורה קילמל שהביא אליפות לליל בעונה מאוד מוצלחת, סיונצ'ו שחקנה של לסטר, יש שחקנים איכותיים, אם הם יצליחו להתחבר היום ויביאו אופי,
אז זהו, שכל השחקנים הטובים האלה הם לא משחקים כל כך מחובר כמו שקוראים, הם לא נבחרת ממושמעת, הם לא נבחרת שגם כשהיא מקבלת גול לא מתפרקת וכל הדברים האלה, כי ווילס למשל סומכת מאוד על בייל וכולם הולכים אחריו,
יש היררכיה ברורה.
יש היררכיה, כן, והם מוציאים מעצמם יותר ממה שהם שווים.
נכון, אבל אם אני מסתכל על הפוטנציאל של טורקיה, נכון שהם לא ממשו אותו בטורניר הזה, אבל במוקדמות המונדיאל, הם ניצחו 4-2 את הולנד.
נכון.
הם ניצחו 3-0 את נורווגיה בחוץ. אז כנראה שבנבחרת שמביאה שתי תוצאות כאלה, יש משהו. ואם אנחנו לוקחים את השחקנים בנפרד כאינדיבידואלים, אז יש שם שחקנים טובים בלי שום ספק. השאלה אם יצליח להתחבר להם, אם כן, אז הם יכולים בהחלט לנצח את השוויצרים ביום נתון, ואז להתפלל מאזן טוב במקום השלישי.
בוא דבר איתנו על, באמת על איטליה ווילס, הזכרנו את הקטע שיתכנו שינויים בהרכב, בשוב כן. כדי להפחית עומסים לקראת משחקי שלבי ההכרעה משמינית הגמר. אתה באמת נותן פה צ'אנס לווילס, למרות שהם הפתיעו אותי בשני המשחקים, גם מול שווייץ, גם מול טורקיה. אתה יודע, במה שהם הראו על הדשא, גם רמזי, בטח בייל, שנותן פה יופי של טורניר.
כן, בייל היה חתום בעצם על הניצחון 2-0 של ווילס על טורקיה. אמנם הוא החמיץ פנדל, אבל שני בישולים יוצאים מהכלל שלו. ובייל מראה בעצם שהוא סוחב את נבחרת ווילס על, על גבו, ואם הוא יעשה את זה גם הערב מול הרכב איטלקי, לא מהמשובחים, אני לא משדר את המשחק של איטליה, אבל אני מסתכל עכשיו על ההרכב, אז אני רואה שם באמת הרבה מאוד מחליפים, וזה באמת הזדמנות, אני רואה שכמעט כל ההרכב האיטלקי, חוץ מדונרומה, וג'ורג'יניו, זה הרכב של אולי עוד שני שחקנים, אבל הרבה מאוד מחליפים, וזה נותן באמת הזדמנות לווילס, שיעלו עם גארת בייל בהרכב, וג'יימס, וג'ו אלן, ורמזי. אז אם נראה שוב את השיתוף פעולה בין בייל, שבישל פעמיים בצורה מצוינת, לרמזי, שכבש ומפגין יכולת טובה, אז ווילס יכולה לנצח את האיטלקים.
על הכיפק, תבלה ניר, תודה.
תודה, תודה, ערב טוב, ביי. ביי.
103 FM, הרדיו הרשמי של יורו 2020 בישראל. בחסות
ואתם, הגעתם לגיל 40? פורטיפוקל של אופטיקנה. המולטיפוקל הראשונים שלכם רק ב-799 שקלים. אופטיקנה, respect your eyes. כפוף לתקנון.
עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאורי גלר. מציגים אותו כאמן חושים, אבל הוא הרבה יותר מזה. ערב טוב, אורי.
היי, ערב טוב חבר'ה, אני בדרך לאשדוד. יש לי היום הופעה.
מה איבדת באשדוד?
יש לי הופעה.
יפה. היום אני מקווה שלא לקחת נבחרת.
לא, לא, היום לא, אבל בואו אני אספר לכם איך זה השתלשל כל העניין הזה עם סקוטלנד, שתבינו. לפני 25 שנה, ביורו 96, התבקשתי לעזור לאנגליה נגד סקוטלנד. אני לא יודע, האנגלים חששו שאולי סקוטלנד תנצח. שמו אותי בהליקופטר, הסתובבתי מסביב לבוונבלי, בקושי ראיתי את השחקנים, אבל שמעתי את הכל בהדפון, באוזניים. פתאום אני שומע שגארי מקליסטר, החלוץ הסקוטי, מקבל פנלטי. אמרתי, no way, אני מזיז את הכדור.
סגרת את השאר.
בדיוק, הוא התחיל לרוץ לכדור, לבעוט בפנדל, אני צעקתי, 1-2-3, זוז, תאמינו או לא, הכדור זז, והוא סרט מה-BBC לסקאי, והוא סימן, דיוויד סימן, תפס את הכדור, ואני התחלתי לקבל 11,000 מכתבי שנאה מסקוטלנד.
חשבתי צ'קים, חשבתי קיבלת צ'קים.
לא, חטפתי על הראש. אז הפעם אמרתי, אני מחזיר לסקוטלנד את מה שלקחתי לפני 25 שנה, ובאמת עזרתי להם, והתחיל עם עיתון בריטי, העיתון היה נגדי, ואתם לא תאמינו מה הם התחילו לשלוח לקוראים שלהם. הם עשו כובע מנייר כסף, מאות אלפי כובעים, ועל הכובע היה כתוב, הכובע הזה יעצור את כוחותיו של אורי גלר.
אבל זה לא עצר. תגיד אם אתה...
רגע, אז איפה היית? לא היית בהליקופטר ביום זה?
לא, הוא בארץ.
בארץ, אז איך מפה עשית את זה?
שלח אות.
בדיוק, דרך אגב.
אז לא צריך הליקופטר? להיות מעל המגרש?
חבר'ה, אני הונגרי, ואני עזרתי גם להונגרים אתמול.
הבנתי.
כן. תגיד, אבל למה אתה לא עוזר לנבחרת ישראל? אתה כבר כמה שנים חזרת ארצה, אתה מתגורר כאן. למה אתה עוזר לנבחרת שלנו שבאמת זקוקה לעזרה? אתה יודע, אנחנו חסרי ישע.
התשובה היא מאוד פשוטה. לא ביקשו ממני.
מי זה צריך לבקש?
מי צריך לבקש?
ראש הממשלה? מי? שר הספורט?
תדבר עם המאמן, שירים אליי טלפון.
המאמן הוא אוסטרי.
המאמן אוסטרי, אני לא יודע אם הוא מאמין בדברים כאלה.
לא יודע אם הוא מכיר אותך.
אם הוא אוסטרי, אז הוא גדל עליי, והוא
יהיה בשוק. שהוא עומד לדבר עם אורי גלר. אני יודע שאתם סקטים וצינים, אבל חבר'ה, בוא נע, אני כבר עושה את זה 50 שנה.
נכון, ואתה יודע, מצבנו באמת כל עזרה מבורכת. אתה יודע, זה לא משהו שאנחנו יכולים לזלזל בו. תצליח, תצליח, לכן, לא תצליח, אנחנו באותו מקום.
לכן יש קשר יותר טוב ממני למאמן האוסטרי, תתקשרו אליו, יש לכם את הטלפון שלי, ואני בלב ענק יעזור לנבחרת ישראל.
טוב, בספטמבר יש משחקים, נראה אם קופמן יצליח
לחבר בנבחרת. לא, לא, בוא נצליח להרגיע, צביקה, אתה צוחק.
לא, בוא נדבר עם שלומי, נו.
תגיד, אורי, מה קורה עם אולימפיאדה, אם אין לנו באמת בעיות שם, אתה יודע, אצל היפנים עכשיו לא קל, הקטע האולימפי, ספורטאים, אמנם ספורטאים יחידנים, אתה יודע, חוץ מהתחרות המשמעותית לקבוצות זה בייסבול, אבל אתה יודע, זה לא משהו שמעניין אותך?
לא מעניין אותי, אבל תקשיבו לי, אני לא מחפש את זה. כל הדברים שאתם קוראים עליי, פנו אליי. אני פשוט זורם עם הפניות, אם אני רואה שזה אתי וזה מעניין, וזה עושה לי פרסום, כי אני מודה, שמע, זה טוב בשבילי כל העניין, אתה יודע שבשיבו בחודשיים האחרונים, הייתי 6 פעמים על השערים, פרונט פייג' של עיתונים באנגליה. זה עוד לא קרה לי, ואני צריך לקבל את השיא הגיניס לזה.
הבנתי.
אנחנו בעד.
יפה.
יאללה, אז חבר'ה, חיבור
אנחנו מארגנים את זה.
אהבה,
אנחנו מארגנים את זה.
אני מחכה לטלפון מהאוסטרי.
כן, כן, מי שיתאם את זה זה שלומי, זה, אנחנו תכף נדבר
שלומי איתו. ברזל, הדובר של ההתאחדות,
תכף אנחנו מתאמים את זה, כי באמת, אתה מה שנקרא ישועת השם כערף עין. אורי, תודה, שמור על עצמך.
תודה ולילה טוב.
ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אז לטובת הפינה גייסנו את הקוסם הפרטי שלנו, נדב צנציפר, מה העניינים צנצי?
אהלן, אם קוף הגיע לאורי גלר, זה
לא בסדר, אתה יודע על
קופף. עד איפה הוא הלך?
אתה יודע על קופף כפיות, צנצי?
יועצים מנטליים, אורי גלר,
והנה הגיע לאורי
גלר.
מה ההבדל בינו לבין יועצים אחרים? הם קוסמים, הוא קוסם.
בינתיים מי שמביא תוצאות, בינתיים אורי גלר הוא זה שמביא תוצאות.
הכל בסדר.
נגיש פנייה מסודרת לשלומי ברזל.
אנחנו פטריוטים.
חברים, יורו על סדר יומנו כמובן. נתחיל במשחק המסקרן בין שוויץ לטורקיה. גם שוויץ וגם טורקיה צריכות ניצחון, טורקיה אפילו אף יותר. בוא ניתן את היחסים. זה כמובן הקרב על המקום השלישי, שממנו אולי הם יוכלו להפיל לשלב שמינית הגמר. כרגע המצב בטבלה הוא ששוויץ במקום השלישי עם נקודה אחת, טורקיה מקום רביעי עם 0 נקודות, וכמו שקוף אמר, עם יחס שערים ממש על הפנים. ניצחון של שוויץ 1.60, טקו 3.70 וניצחון של טורקיה 4.15. צנצי, הימור שלך.
אני הולך על שוויץ. טורקיה זה באמת הנבחרת הכי חלשה ביורו.
עד כדי כך, יותר מצפון מקדוניה.
הלאה, נראים הכי גרוע.
הם נראים בינתיים הכי גרוע.
אבל אני הולך על שוויץ.
קוף.
איקס.
גם אני הולך על איקס, לדעתי שוויץ הכי טוב זה איקס. מה זה?
תנסי, אתה איתנו?
כן, תמיד.
שאהבו אותו שם,
מנהרת הזמן, דג וטוני, הוא נשאר אחורה.
טורקים כבר עוד מעט עומדים ברחובות מול מסכי הטלוויזיה ומפעלים עליהם לחץ, והם לא גייסו את אורי גלר, אז בסדר.
אוקיי, אני הולך איתכם.
בונה, רק שארדואן באמת לא ישלח אותם שם לאיש שלו צ'לן. אתה יודע, את הנבחרת כמו שהם נראים. לחכות לקליעה.
רגע, פוטין לא בא לבקר בסוף?
לא,
הוא רק אמר, אבל הוא אמר, לא, לא,
אז ארדואן גם צריך להפעיל את הקסמים שלו ולהגיע.
הוא אמר אני בא, פוטין, הוא אמר אני בא.
אז אם ארדואן לא הגיע, שיבוא בתלונות רק לעצמו.
זה מספיק,
יפה. אז אם זה החשוב לארדואן, היה מגיע. אוקיי, משחק באותו הבית, איטליה מול ווילס, כאן זה הקרב על המקום הראשון, איטליה ללא ספק הנבחרת המרשימה עד עכשיו, ביורו מול ווילס, בהחלט אפשר לומר שהיא מפתיעה, איטליה מקום ראשון עם 6 נקודות, ווילס מקום שני עם 4 נקודות, איטליה כאמור עם פעמיים 3-0 חלק, ניצחון של 1.45, טקו 3.20, ניצחון של ווילס 7.50, צריך פה להגיד באיזשהו כוכבית שאיטליה עם הרכב קצת חסר, אז אולי זה קצת יאזן את העניין במשחק הזה מבחינת היחסים. קוף, הימור שלך.
איקס. אני נותן פה פשוט הרבה אשראי למחויבות הוולשית, שראינו את זה גם מול שוויץ.
וגם המחויבות של גארט בייל לנבחרת, ששם הוא
שראה לגמרי. תראה איזה פספוס הוא בריאל מדריד וגם בטוטנאם, עכשיו, לא בפעם הקודם.
אני חושב שהוא בכלל פספוס שלנו בתור צופה ועובד כדורגל.
איזה שחקן הוא, ואיך מפספסים אותו בארבע שנים האחרונות.
טנצי, הימור שלך.
אני הולך על איטליה.
איטליה, 1.45, מה שנקרא סולידי. צפיקה, אתה משתים לו את המשולש?
אני הולך היום על מטורף, אני הולך על ווילס.
פער, יופי של אימור. גם אם הוא לא בטוח מוצדק, אבל זה אימור ראוי, 7.50. אוקיי, קופה אמריקה, שני משחקים, נתחיל עם ונצואלה מול אקוודור, ונצואלה סיימה בתיקו 0 מול קולומביה במחזור הקודם, תוצאה לא רעה בכלל מבחינתה, ניצחון של 4.30, תיקו 3.15, וניצחון של אקוודור הפייבוריטית 1.60. צביקה, אימור שלך.
אקוודור.
אקוודור. 100%, 1.60, צנצי?
גם, אני
סולידי. לגמרי סולידי. סולידי על גבול המשעמם. טוב, אתה תפתיע אותנו במשחק הבא.
אני רוצה כסף.
בסדר. אם אתה רוצה כסף, אתה צריך להמר. X, ונצואלה 3.15, כאמור ניצחון של ונצואלה 4.30. והמשחק האחרון לפינה היום, קולומביה מול פרו. פרו ספגה תבוסה קשה 4-0 מול ברזיל, ולפני שבועיים וחצי במוקדמות המונדיאל קולומביה הביסה את פרו 3-0, אבל כאמור אנחנו עכשיו בענייני
הקופה אמריקה. משחק אחרון הם עשו 0-0.
כן, ונכון. קולומביה משחק אחרון עשו תיקו 0 מול ונצואלה, כך שהם לא ממש הרשימו, אבל לפי הווינר הם בהחלט פייבוריטים למשחק הזה. ניצחון של קולומביה 1.45, תיקו 3.30, פרו ניצחון שלה 5.50. צנצי, זה הזמן שלך להתפרע.
פרו.
פרו. הנה, התפרעת.
וואו.
יפה, אהבתי, כן. עלה לי בדמים. צביקה.
אחד.
אחד, אחד, זה אומר קולומביה, ניצחון של 1.5,
וקוף,
כנל.
אני לוקח את זה. אחרת שמתחילו לאוף גופות ברחובות.
אוקיי, אתה היום מאוד...
היום.
מאוד פטאלי, אני לא יודע כמה אנשים מצוחה עם הפינה הזאת. תורכים את השולח לגולג האיסטנבולי, ובקולומביה אתה סופר גופות.
לאות שלל, לפגוש את
אות שלל. מה שנקרא, רק מי שנמצא בווילס יכול להיות רגוע. בטח, קוף מקורב אליו, מה זאת אומרת.
עם אות שלל, בוא נה, תקשיב, הם מחכים שהוא יתפגר טבעי, הוא מסרב.
100%. סוף פינה עוד, ואתם ממשיכים עם צנצי סולו.
לא תסלח.
איך תיקח?
צאצי, בוא קודם כל נעשה כבוד לאיתי שכטר, עוזב את מכבי תל אביב, שלא מעריכה את חוזהו, חותם לעונה בהפועל באר שבע, הופיע גם באמת במסיבת תונאים, אמר שהוא דומע וליבו נצבט, ואני מבין אותו, עשה שם שנים יפות.
כן, אני חושב שלוש שנים בסופו של דבר הרבה מעבר למצופה מאיתי שכטר במכבי תל אביב. אתה יודע, שחקן שהגיע מביתר ירושלים כקפטן ביתר ירושלים, התחבר מאוד למועדון הזה למרות ההתחלה וכל הזיהוי שלו עם הפועל תל אביב לפני כן על ידי הקהל. בסופו של דבר פטי כבר לא ונחליט שהוא לא רוצה אותו, שהוא לא מאמין בו גם לו כשחקן ספסל במכבי תל אביב.
אני לא רואה שיש לו מחליף לשכטר בינתיים.
אני לא רואה שבכלל גם אין מחליף לדור פרס, ואין מחליף כרגע לאף אחד.
נכון.
כל העוזבים, וגם פטריק ולובן עדיין לא הוצג כמאמן לעונה הבאה, אבל למכבי יש להם את הכסף שלהם בשנתיים האחרונות, בשנה שעברה זה עלה לה באליפות. בוא נראה מה יקרה הקיץ, אולי זה יראה קצת אחרת, כרגע זה לא נראה טוב.
כן, אבל ההתנהלות, כשאני נגיד בארגון כמו של גולדהר, בחברה שבשנה שעברה בקיץ שעברה התנהלה בצורה מסוימת והעסק לא הצליח, אני לא רואה שינוי בשנה הזאת. אני חושב שגולדהר התאהב במצב שהוא חושב, והוא גם לא היה פה כבר הרבה מאוד זמן, כדי לחוש את השחקנים, את חדר הלבשה, את האוהדים, את העיתונות.
לא, למעלה משנתיים הוא כבר לא הגיע.
אז הוא התאהב במצב שיש לו פה אנשים של... תראה, כמה שהעבירו ביקורת על ג'ורדי, ג'ורדי היה מתווכח איתו, היה יכול להגיד לו זה, היה לוקח כרטיס טיסה ופוגש אותו באיזשהו מקום בדרך ומשכנע אותו, בחלק מהדברים הוא הציע. היום אין מי שמפה, אבל עם כל הכבוד לברק יצחקי שאני יודע שהוא עובד קשה וזה, אין לו להגיד לגולדהר, אתה טועה, אנחנו חייבים לקחת את זה. ופה בינתיים, ינקלה שחר וכל האלה עושים לו בית ספר.
תראה, אני אגיד לך משהו, צביקה, אתה יודע, בשנה שעברה, בתקופה מקבילה, עוד היה קשה לי להגיד את מה שאתה אומר עכשיו, אתה צודק ב-100%. כי תמיד אמרתי, חכה, אולי בכל זאת, זה מכה בשנייה, אולי... וראית בקיץ שעבר כל הסיפור עם דוני שהגיע מוכר, והאימור הזה עם הלובן, שאומנם צלח, אבל אתה מבין שזה
אני,
לא...
אני אבל לא הולך מוכר. רחוק, אני הולך לפגישה בשבוע שעבר בין חוגג לינקלה שחר, שבאותו מצב גם מכבי רצתה את אלי מוחמד, למרות שאלי מוחמד עשה בביתה ירושלים שנה לא טובה, עם כאחד עם כל הקבוצה, אבל כל ההורים, הוא לא מתאים לביתה ירושלים, למה? הוא היה צריך להרים את ביתה ירושלים. ואז ינקה לשחר יושב עם חוגג וגומר את זה, אף אחד שיושב פה בארץ לא יכל לגמור עם חוגג. רק גולדה.
נכון, אני אגיד לך, אני חושב שדיברת על ינקה לשחר, אתה מרגיש עוד פעם, אני לא יודע לאן זה יוביל בסופו של דבר, ליאנקה לשחר יש היום יותר תשוקה ויותר רעב למועדון שלו, וזה בא לידי ביטוי. אם עומר אצילי יעזוב, אני שם רגע בצד
כל דיבור של הערכים. עומר אצילי, עזוב את עומר אצילי, זה בכלל החלטה אחרת.
לא, אני לא מדבר על גולדה, אני אומר מבחינת ינקה לשחר, שבא ולקח את השחקן הזה בקיץ, או למשל על פלני, שהוא שילם חצי מיליון יורו, או כל הדברים האלה, ועכשיו מה שעושה מלי מוחמד, אתה רואה שיינקה לשחר, נכון לעכשיו, שביט ברק באחר שהוא מאמן הישראלי הכי טוב, כרגע מה שעושה יינקה לשחר, הוא קובע את ההחלטות הנכונות ביותר, לפחות כרגע. נכון. זה הוביל אותו לאליפות. בוא נראה מה זה השנה הבאה. בינתיים מכבי חיפה, גם אם אבו פאני ילך ואלי מוחמד הגיע, מכבי חיפה התחזקה. בוא. אני חושב שאלי מוחמד, ברגע שיהיה בקולקטיב יותר איכותי,
אני לא יודע, אבל על הבופני כמה כסף יקבלו היום אם ימכרו אותו לחול.
אני לא יודע, קודם כל אני ראיתי מה הבופני נתן למועדון.
נתן,
ואני לא יודע מה אני מוחמד ייתן. ואני לא יודע מה אני מוחמד ייתן.
אבל יאלי מוחמד בא משנה רעה.
תקשיבו, זה שהוא נתן שנה גדולה בנתניה, זה לא עושה שום דבר על חיפה. זה מועדון ענק, 35,000 צופים, 30,000 צופים. זה לא משהו יתרגל בנתניה.
אבל אתה מסכים איתי שישר
לספוך על ברק בחר? ברור. אבל גם לבחר, גם לבחר היו נפילות עם שחקנים, הוא לא יכול לחזור.
אבל רוני, מה שכולם קולטים פה,
הוא לא יכול לחזור.
מה שכולם קולטים פה, זה שכרגע להביא זר מחול הרבה יותר קשה. אלי מוחמד היה פה,
כן, אני מסכים הכל.
הוא זר סביר, היה לפני שהלך לבית ירושלים, זו החלטה שהייתה צריך להחליט מהר, ולקחו אותו, ופתרו אותו בעיה, כי אני לא יודע אם כל כך אפשר מהר למצוא קשר אחורי ברמה גבוהה, שמוכן היום לחתום פה, והקבוצות האלה מתחילות את גביע אירופה מוקדם. אם לא היה מתחילות את גביע אירופה מוקדם, אפשר להחתים גם בספטמבר. אבל צריך להיות מוכנים פה למשחקים עם כל הקרבחים ושברבחים וכל אלה.
אני חושב שאולי, אני חושב שמכבי לא מאושרת מכל הנסיעות האלה.
מה זה לא מאושרת? היא רוצה, זה כסף, זה הביא לה כסף בשנה שעברה, זה גם צריך להביא לה כסף השנה.
זה מביא שאתה מגיע לבתים.
אז אם אתה לא עובר את המשחקים הראשונים, כמו שקרה עם איביץ', גם לפני שאיביץ' ברק, הוא הציל את זה אחר כך, הייתה אותה התנהלות. והיה גם פייר פליי.
איביץ', צריך, זה בדיוק מה שאתה להגיד, שההתנהלות הזו, זה כבר התנהלות של שנתיים שלוש, זאת אומרת, השנה הרגשת את זה, כי מכבי הפסידה את האליפות, אז אמרת, קרה משהו, הנה, זו התוצרת. אבל בשורה התחתונה, זה התחיל עם, שמע, שאתה מדבר עם איביץ', הוא יספר לך כמה לא הביאו לו אנשים תקנים בקיצים האחרונים, כמה התקציב היה הכי נמוך, כמה הוא
היה
פחות...
לא, אבל אז גם היה תירוץ של הפייר פליי. היה הפייר פליי. אבל רגע, איפה איביץ'? אני לא רואה שהוא חתם בשום קבוצה.
לא, הוא קיבל את הלו 700 אלף פאונד מווטפורד, הוא קיבל את זה עד עכשיו, עד יוני, עכשיו הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה.
אבל אין, בינתיים כבר, אתה יודע, הקבוצות כבר מכתיבות, אין כבר הרבה מקומות פנויים. גם ביוון אני לא רואה שהוא היה לו באמת שם טוב שם.
סלוניקי.
אני לא יודע אם הוא רוצה לאמן ביוון.
לא, סלוניקי אין לו. הפאוק אין לו.
הוא רצה.
אין לו.
כן.
בטוח שאין לו, זה אני יודע. אני לא יודע מה באייקה, שאני חושב שהאחיו שם הוא משהו, אני לא יודע מה.
נכון, אח שלו מנהל מקצועי שם.
על הכיף, אקצנתי, תודה.
ביי.
תודה חברים, ביי ביי.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים,
אני אורי.
שידרת אתמול את גרמניה פורטוגל 4-2 והתבררו שני דברים, אתה יודע שא' אין גרמניה אחרת וב' פורטוגל מאוד מוכשרת עד שגרמניה מתחילה לגרוס כמו המגרסה של ביבי.
אבל גרמניה משחקה כדורגל טוב, זה לא... זה לא, גם ה-1-0 שהיה לטובת פורטוגל.
אחרי צרפת כבר חשבנו שגם אחר כך
כזה. כן, גם כשפורטוגל הובילה 1-0 עד אותה דקה גרמניה הייתה 6 פעמים מול השאר.
נכון, נכון, וגרמניה עם המשחק הכי טוב שלה, אולי עם אותו משחק מפורסם ב-2014.
הרבה שנים.
מול ברזיל. כן, הרבה מאוד שנים, הקבוצה הנבחרת לא גילה ונראתה כל כך טוב, היא גם פתחה נהדר, הניסה לשער על נבדל קטן של גנברי בפתיחת המשחק, ואז היא קיבלה את השער הזה במתפרצת, שעוד חשבנו שהוא טיפה יוציא לה את האוויר, ובאמת המשחק הכי טוב באליפות. פורטוגל יחזבה מאוד, גם בעובדה שהיא לא הגיבה למערך של הגרמנים, שכל הזמן יצאו עם שני המגנים, קימיש וגוסנס עשו מה שהם רוצים, שני שערים עצמיים והכל מתחיל מהם. פורטוגל הייתה מאוד מאוד מאכזבת, והיא עכשיו גם הסתבכה, למה היא יכולה, היא תגיע למשחק האחרון שהיא יודעת מה יספיק לה כדי לעלות לשלב הבא, כי בית שש משוחק אחרון, והיא, אם היא מפסידה, היא מקבלת לצרפת, אם היא מפסידה לצרפת, היא בבעיה חמורה מאוד. שוב, בוא נראה, אם היא כדאי שמספיק לתקו, או יחס שערים, היא כרגע בפלוס שתיים, זה יהיה מאוד מעניין. גם צרפת לא רשימה מול הונגריה, אבל צרפת היא דווקא נבחרת שמול הנבחרות הגדולות יותר קלה, כי היא משחקת כדורגל מאוד מאוד פסיבי.
איפה המשחק, בהונגריה?
לא. הונגריה נגד גרמניה.
לא, לא, אבל צרפת פורטוגל.
לא יודע, אני משדר את הונגריה גרמניה, אז אני מתכוונתי ספציפית לזה, אבל הוא לא בצרפת ולא בפורטוגל, כך שלא יתרון ביתיות לאף אחד מהנבחרות.
תגיד לי, אבל בוא נדבר רגע על פורטוגל בקטע של הגנה, אתה יודע, נבחרת שרוצה ללכת כל הדרך. נכון שפפק כבר בן 38. אבל
והמחליף שלו בין 37,
ואני אומר, אתה יודע, באמת פפה לדעתי היה שחקן המצטיין ב-2016, בזכותו הם השיגו את הגביע, לא בזכות רונלדו, ועכשיו הם באמת, ראית מול יריבה כמו גרמניה, הם לא קיימים הגנתית.
נכון, נכון, אני חושב שהחיסרון הכי גדול של פורטוגל לקנסלו, הוא חלה בקורונה רגע לפני האליפות, סמדו אתמול עם משחק לא טוב, אני לא חושב שזה רק באשמתו, זה גם היה עניין טקטי, אבל הוא, אתה יודע, נכנס שם לגוסנס שוב ושוב, קולמן הוורד גם בא לעשות שם 2-1 ולא באו לעזור לו. אני חושב ששוב, פורטוגל יש לה את רובן דיאש, מה שלא היה לה באליפות הקודמת. יש לה את, שוב, אני לא יודע אם קנסלו יחזור מהקורונה, אבל יש לה את גררו שהוא שחקן מצוין בדורטמונד. אני חושב שכל משחק ההגנה אתמול קרס, זה לא קשור ספציפית לפפה או לפטריסיו או לרובן דיאש. שני שערים עצמיים, ממש היה שם טיילת ברחבה, הגרמנים עשו מה שבא להם.
אני לא זוכר הרבה זמן, הרבה זמן ברמה כזאת, בכזה שני שערים עצמיים של אותה קבוצה.
לא היה, מעולם, לא היה ביורו, שני שערים עצמיים של אותה קבוצה. דרך אגב, לאותו שער הופקעו כבר, זה שער עצמי שלישי, כנראה שיש שם איזה משהו. אורמלס גם הפקיע שער עצמי.
לא, זה אורי גלר טיפל בשער הזה.
לא, לא התרכז בזה. הוא סקוטי עכשיו, עד שמישהו יבקש.
זה שלו.
לא, אמר.
עכשיו אתה הנציג שלו.
לא, הוא אמר, אני אפנו אליי, אני אעשה.
כן.
אבל
שלא יפנו אליו ושלא יעשה.
הוא רוצה
בכדורגל ולא במיסטיקה.
הוא רוצה, יפנו אליו, ואני לא, אני דווקא דואג שהוא יהיה בנבחרת ישראל.
אתה יודע מי פונה אליו, אלה שלא יכולים.
נו, אז נבחרת ישראל. אז
נבחרת ישראל לא יכולה, בגלל זה אנחנו מארגנים.
קופמן גייס אותו עכשיו לנבחרת ישראל.
מה קרה? מי שיכול לעזור, שיעזור.
בוא
נעיש. האיש הזה ספנדל. עם כל הכבוד. לא, הכדור זז, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אתה יודע, גם התקפי, אתה יודע, שאתה מסתכל באמת על הפורטוגלים, נכון שיש להם נוגח ברמה עולמית כמו רונלדו, אבל כל ההגבעות האלה, חוץ מרונלדו, הפורטוגלים זה, אתה יודע, הגבוהים שלהם זה 1.75 מטר, והגמדים של גרמניה זה 90.
אני חושב ש... אתה יודע, כמו של המשחק הראשון, לא, כמו של המשחק הראשון שגרמניה לא היה צריך להספיד אותה, או את צרפת
להספיד. אני לא מספיד, אני שואל למה.
לא, אני אומר, תשמע, פורטוגל נכון, רוב השחקנים שלהם קטנים כמו ספרד של פעם, וזריזים, ז'וטה וברנרדו, שיש לו עד עכשיו אליפות לא טובה, וכמובן ברונו. משהו לא מתחבר, אבל אין דין משחק פורטוגל.
אבל גם הצרפתים במשחק האחרון לא היו טובים.
נכון, בדיוק מה שאני אומר. דרך אגב, צרפת זה ממש לא מפתיע, ואני יכול להסביר, כן? הם בגלל הסגנון הזה של דשאן, שהם גם במונדיאל, הם מחזיקים בכדור פחות מהיריבה, הם לא לוחצים גבוה, ואז הם בונים על מתפרצות. מול הונגריה זה לא יכל לקרות, והיו חייבים להחזיק יותר בכדור, ושם הרבה יותר קשה להם, למרות ששוב, הם הגיעו למצבים, פשוט הם לא היו חדים בחלק הקדמי, ואז הם ספגו את השער הזה, ולא הצליחו לחזור, לפחות לא לחזור לניצחון. חושב שצרפת מול נבחרות חזקות, באופן אבסורדי, קצת יותר קלה, כי אז הם תוקפות ויש הרבה שטחים להם בפה, וראינו את המהירות של אמבפה, זה באמת משהו לא נורמלי, והוא עדיין לא נכנס לאליפות. אני חושב שצרפת היא עדיין הנבחרת שצריך לנצח כדי לקחת האליפות, היא הנבחרת הכי חזקה בטורניר, יש לה באמת עוצמות יוצאות דופן, אבל אתמול גרמניה הוטטה לנו, יש לנו את איטליה שנראית נפלא, ויש את בלגיה שברגע שדבריינה נכנס, זה כאילו נבחרת אחרת לגמרי. יכולות להיות גם נבחרות שתבונה מאחור. אני חושב שבסך הכל האליפות די שקולה, יש גם הרבה משחקים לא רעים בכלל. מי שהכי מאכזבת, אתה יודע, לפחות את מי ששבוי בקונספציה של פעם, זה ספרד, שממשיכה לעשות את אותו דבר, למרות שזה לא הולך, והיא גם מסתבכת, ויכול להיות שגם היא לא תהיה בשלב הבא.
לא, אני מאמין שבשלב הבא היא תהיה, היא תשיג את הניצחון שהיא צריכה.
אני לא רואה איך היא מפקיעה שערים, רון, אני אומר לך את האמת, אני ראיתי...
תשמע, בוא נה, אבל אתמול... תגיד, אתה רואה אתמול, בוא נה, מפנדלים לא סוגם להפקיע.
אני אומר, תראה, ספרד, מיורו 2000, לא הבקיע ביורו, הבקיע 38 שערים, לא הבקיע מחוץ לרחבה. היא לא מאיימת מבחוץ, היא מאוד חדגונית, היא מנסה להיכנס עם הכדור פנימה, אין לה כמעט תיאום מקו שני, היא לא מכניסה כדורים מהאגפים. אתה יודע, יש שם, אמנם אנריקה מביע אמון במורטה, אבל מורטה, אתה יודע, הוא לפעמים גם קצת, למרות שהוא הפקט, הוא לפעמים תוקע את ההתקפה. יש להם המון המון בעיות בנבחרת הזאת, אין לה כבר אלוף עולם בנבחרת הזאת, אחרי שרמוס לא הגיע, ואלוף אירופה אחד זה ג'ורדי אלבה, אז זה נבחרת מאוד מאוד צעירה, עם הרבה מאוד בעיות, כסגנון הכדורגל הזה שהוא, אתה יודע, להחזיק את הכדור ולתת 900 פסים, ולא להגיע, אתה יודע, בסוף להתערבב ולא להגיע לשום מקום, הוא, אתה יודע, הקבוצות למדו לשחק נגדו.
אני חושב שלואיס אנריקה מאוד עצוב.
תשמע, אני לא שופט אותו, אבל אתה יודע, אמנם זה היה מזמן, אבל בטוח, זה דברים שאי אפשר לדעת. אני חושב שהוא מרגיש מתוסכל בעיקר, מרגיש מאוד מתוסכל. שהנבחרת, אתה רואה שהם שולטים בכדור, אבל זה לא מוביל לשום מקום. בשום שלב,
כן.
אתה לא מרגיש שהם הולכים להפקיע. זה לא איזה לחה, ראית אתמול את גרמניה, כמה הם היו יעילים, מדויקים, מגיעים לתוך הרחבה כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה שחקנים, אתה לא רואה את זה עם ספרד. ולכן ספרד בבעיה, אני לא בטוח שהיא תעלה לשלב הבא.
כן, נחכה ונראה, מה אני אגיד לך?
נחכה ונראה, כן.
מה המשחק הבא שלך?
אני משדר מחר את אוסטריה נגד אוקראינה.
לא,
אוסטריה, אוקראינה. תשמע, בוא נע.
גם משחק על עלייה.
גם משחק על עלייה.
אוקראינה יכולה להפתיע ויכולה גם להגיע לרבע גמר.
יש לנו בעיה עם המשחק הזה, איפה שאנחנו לא מסתכלים זה איזה צורר. אבל נבחר משהו
לקראת. עברו 70 שנה, רון, אפשר?
לא.
אבל יש עדיין רשימה ארוכה של צוררים.
אסור לסלוח.
יש רשימה ארוכה, לא, לסלוח בכללי, אפשר לרקוד להם על המצפון, אבל בכדורגל אפשר לסלוח.
כן.
יש שם שחקנים טובים.
שימו
לב למלינובסקי באוקראינה, דרך אגב, קופמן.
אה?
למלינובסקי באוקראינה, יש לו רגל שמאל, משהו מיוחד.
כן. על הכיפק, נשתמע.
יאללה חברים, נשתמע.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
לפני שאתה מתחיל, אני רואה פה באמת אליפות ישראל באתלטיקה, וכמובן שיש אורחים.
לא ישראל.
לא ישראל?
מה פתאום? איפה יש צעירים כזה בישראל שעושים אתלטיקה?
חשבתי שזה אליפות. זה... נו, זה אליפות אירופה, אני אומר אליפות ישראל. ואני רואה פה באמת אתלטיות ברמה, אתה יודע, 1.96 מטר, קפיצה לגובה. יש פה מה שנקרא, יש כאן עבודה. אליפות ישראל פרח לי. טוב, תשמע, היה גם סי מדהים של בכדור ברזל, סי עולם. אופיר סער, דבר איתנו על ביתר ירושלים. אני שומע שמושיקו אומר שאנחנו מחבלים במועדון, אנחנו כתקשורת.
וצפו להפתעות.
וצפו להפתעות, מה ההפתעות? אנחנו לא רוצים לחבל.
לא, אני לא רואה כרגע הפתעות יוצאות דופן בביתר ירושלים, אתה יודע, ואני חושב שבגלל כל פעם, אני חושב שזה אחרי מכירת עלי מוחמד והכותרות על זרגרי.
אבל להביא את אבי ריקן זה הפתעה?
אבי שחק במועדון, בסדר.
זה הפתעה, זה ה...
שוב,
אני עוד לא רואה אותו הולך לשם.
אני יודע על התקציב של ביתר ירושלים, כן, עדיין גם אבי ריקן עוד לא בביתר ירושלים, וגם אם הוא יבוא, שוב, ביתר ירושלים תתחזק. 4-5 שחקנים, קבוצה שתשרוד, זאת לא הפתעה, זאת לא המטרה לשמה משהו הגיע לביתה ירושלים, אבל יש עליו לחץ אדיר מהקהל, ובגלל זה ההתבטאויות האלה. אני חושב שנעשה מתוך לחץ.
תגיד לי, עלי מוחמד, עד כמה שאני מבין, החיסכון הגדול היה בשכר שלו, עלות שכר של 2 מיליון שקל, כי בסך הכל היה חוב כלפי מכבי חיפה מישוע.
גם ינקלה שחר פה הבין שהוא לא יכול לראות את הכסף על שוח.
לא, שהינקלה עשה עסקה טובה.
והוא הבין שהוא יקנה את אלי מוחמד, ואז הוא חוסך את כל הבלגן אם לא לקבל את הכסף
על שוח. וגם בית"ר ירושלים דחו למכבי חיפה את אחד התשלומים על שוח לשנה הבאה, ככה שלבית"ר תוכל לקבל תזרימית קרוב ל5 מיליון שקל כבר מהעסקה הזאת. עדיין היא זקוקה לעוד 10. חוגג מחפש פתרונות כרגע.
וכמה הוא רוצה על זרגרי?
הוא עשה עסקה יפה למוחמד, לא אמנתי שמועדון ישראל ישלם את זה.
כן, אבל חבר'ה, אנחנו מדברים בתר השבועיים, 3 כבר מסור מתן עם דור אלו, מדברים על שחקן של מסכורת 25-27 אלף שקל לחודש, רבים יקבל דירה, לא יקבל דירה, והיא לא סוגרת את הדברים האלה. בתר ירושלים,
כמה הוא רוצה על זרגרי?
על זרגרי, שוב, זרגרי, הסיכויים שהוא ימחר בקיץ תלושים. אני יכול להגיד לכם, אחרי כל הפרסומים, מה שאוהדי ביתר הבהירו לחוגג, שזה הקו האדום. שאם זרגרי נמכר, יוצאים למחאה. אני חושב שהוא לקח קצת צעד אחורה בעניין הזה. אני מניח שזרגרי עם אחר השנה, בינואר או בסוף השנה.
תשמע, אם זרגרי, אם באמת, אני לא יודע, הוא בחור מוכשר, אין ספק, והוא נולד במועדון, אבל אם מזרגרי אפשר להפיק כסף ובזה לבנות קבוצה, אני חושב שהם טועים האוהדים. במחשבה, אתה יודע, פשוט פרקטית.
אם בטוח שחוגג פתאום לא ישלוף כסף ויביא מאיזשהו מקום כמו שהוא הביא עד עכשיו.
אבל אם מישהו משלם עליו סכום, אתה יודע, מישהו משלם על זרגרי, בזה מביאים, אתה יודע, אפשר להביא, סתם אני זורק, 1,000,000 יורו, אני לא יודע כמה יקבלו עליו. אתה מבין, סתם זורק סכום, זה כזה סכום שצריך להביא קבוצה.
בביתר אין איזושהי מחלקת נוערת שגודל אחד, אז הקהל מתקשה לבטר.
אבל יש סמנטיקה, תקשיב, יש סמנטיקה באמת, מה גודל וזה, גדל אחד שיכול להציל את המועדון, אם הוא הולך לקבוצה,
אני מסכים איתך, אני אומר לך מאיפה בא הקהל. אם הם מקבלים בסוף תג מחיר של 1.5 מיליון, 2,000,000 יורו, ובמשאיר לעצמו אחוזים, ואני אומר שבתחרות בין הגדולות, הוא ישיג גם את המחיר הזה. אני יודע שיש לו
ממש לעבוד ממנו. ביתר במצב הזה, במצבה עכשיו, היא כמו חדרה ובני יהודה. נכון שבני יהודה ירדו כתוצאה מהמצב, אבל אם יש שחקן שיש לו ביקוש, תבין, קודם כל שולחים אותו. גם חדרה אותו דבר.
חד משמעית ביתר במצב שלה, זרגר יכול לאזן את התקציב, להעביר את העונה הזאת, שבשנה הבאה היא תפתח עם תקציב מאוזן, בלי בורות ובלי התחייבויות, אבל כן. שוב, צריך לעמוד מול הקהל במצב הזה, ואני לא חושב שחוגג בסוגל במצב הנוכחי להתמודד עם הקהל, אם הוא עושה מהלך כזה. בגלל זה הוא לקח צעד אחורה בנושא, אבל שוב, בינואר או בסוף העונה זה יחזור להיות על הפרק.
דבר איתי על הפועל תל אביב, עושה גם כן רכישות יפות.
כן, קודם כל הפועל תל אביב ואדי גוטליב זה כבר ידוע, אבל היום רשמית חתם לשלוש שנים.
אדי גוטליב, אתה יודע, כל פעם, אתה יודע, הוא חותם, משוחרר, נוסע וזה, ופתאום שלוש שנים. עכשיו זה שלוש שנים, שלוש שנים, או אופציה של המועדון אחרי שנה?
תמיד יש את הסעיפים הקטנים, אדי גוטליב.
כן, שלוש שנים אני אוהב, אני רוצה לדעת שמי
אופציה. כן, לא, אצל אדי גוטליב זה לא יכולים לשחק איתו משחקים, גם בחוזה הקודם, הוא היחיד שלא יכלו להוציא אותו לחלט. והפועל תל אביב צירפה היום גם את פרלי רוסה, קשר הברזילאי שהיה
בעונה שעברה בפועל באר שבע. אני לא ראיתי מה הוא עשה בבאר שבע, אני ראיתי איזה משחק או חצי משחק. חוץ מהשם הזה, חוץ מהשם הלטיני, מה הוא ידע לעשות?
ניר קליניאן כנראה ראה משהו שאחרים לא ראו, כי גם לפני שהוא בא לבאר שבע, הסתכלתי על הרקורד שלו, הוא עבר איזה בגיל 27, עבר 7 או 8 קבוצות, לא מצא את עצמו כמעט באף אחת, ולא היו לו מספרים כמעט, אבל קלינגר ראה משהו שאחרים לא רואים, ואולי זה יתפס לו בהפועל תל אביב סוף סוף.
כי בבאר שבע הוא לא בדיוק הותיר חותם, לא עשה כלום.
לא, בגלל זה גם ויתרה עליו. בגלל זה באר שבע ויתרה עליו. ואל תשכח שהפועל תל אביב אחרי שצירפה את כל הישראלים, היא רוצה עדיין את בן סער ואת אלטמן, היא עושה מאמצים לצרף את סער ולהשאיר את אלטמן.
אני לא רואה, אגב, משהו קרה פה בתקציב של הפועל תל אביב, כי אני רואה שהשחקנים האלה ששחקנים טובים, בטח במושגים ישראלים, עולים יותר כסף ממה שדיברו כל הרבה, ממה ששחררו.
וגם אלה שמחתימו, אלה שחתימו בינואר, שהם היו שחקנים שחלקם שולמו בקבוצות אחרות הרוב, עכשיו צריך לשלם עליהם.
נכון, כל הפועל תל אביב חסכה כסף בשנה שעברה. היא ממש חסכה כסף, ובתקציב של העונה הנוכחית, היא חורגת קצת אולי במיליון, 2 מיליון שקל בסוף, אבל היא תמצא פתרונות. התוכנית עבודה עדיין, בן סער, אלטמן, ואחרי פרלי רוסה לא הולך לבוא שום שחקן משמעותי, אולי מחליף מגן ימני כרגע, אבל הקיץ עוד ארוך.
על הכיפק, המון תודה אופיר.
תודה לכם.
אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
וואלה, סוחבים. בוא תדבר איתנו על מכבי תל אביב, אליפות 55, אבל זה כבר היה. בוא נדבר על היום שאחרי, מה הולכים לעשות, מה הולכים להביא.
טוב, קודם כל בוא נדבר רגע על מי בטוח יש לו חוזה ונשאר. חוזים יש לקוטי וילבקין, ז'יז'יץ', שניהם נעולים, לא זזים לשום מקום. קלויארו יש חוזה, היו מחשבות, כן, כן, לא, לא, לא זז לשום מקום, נכון לעכשיו, זה עוד יכול להשתנו. איברטולומאו יש חוזה, במכבי לא הרבה זמן אמרו שהוא לא הולך גם לשום מקום, אני עוד מציע לראות איך ייבנה הסגל הסופי, לפני נכריע בסיפור הזה, אבל גם הוא בירות מאוד מאוד גבוהה ממשיך. לגבי שחקנים שעוזבים בוודאות, יש לנו את טי.ג'יי קליין שלא יממשו עליו את האופציה, או טלו אנטר שלא יממשו עליו את האופציה, וזה בגנגה וסנדי קוין שהולך, יש עוד כמה תפקנים שמתנדנדים, אוז בלייזר, ודוזמן שמסיים חוזה, ואנחנו...
רגע, אוז בלייזר הגיע עם חוזה לשנה?
שנה פלוס שנה, לפי מה שאני יודע ומכיר, והתנבטים, תשמע, בחודשיים שלושה האחרונים, הייתה לו איזו ירידה, ירידה מסוימת,
ירידה מסוימת וירידה בדקות, זה אחד גורר את השני, אתה לא יודע מה מתחיל.
נכון, אבל בסופו של דבר, ירידה בדקות זה גם אומר ירידה באמון של המאמן.
לא, תראה, מכבי ברגע שבנדל נפצע וקספי חזר ודורסי ואלג'ה בראונט הלכו, אז יאני שיחק הרבה מאוד דקות עם שלושת הנמוכים, עם ג'ונס, עם וילביקן ואפילו עם ברטולומיאו ביחד, זה ליגה, זה לא יורו ליג, וזה כל הדקות מתחלקות אחרת, משתנות אחרת, אתה רץ במשחקי חוץ רודף אחרי הפועל אילת שמובילה עליך 38 דקות, ואתה רץ בגליל מול קבוצה שמובילה עליך, אז אתה מנהל את המשחק אחרת, הרוטציות הן אחרות.
אין בעיה, בסופו של דבר כמובן, אתה מסתכל פה להגיד על הסיטואציה, לפני שנמשיך לסכן הבא, ולא שהוא דווקא קבל במכבי תל אביב סכום כסף דמיוני.
לא, הכסף הזה הוא לא הבעיה פה.
לא, זה לא כסף גדול. בקבוצות אחרות גדולות, כמו פועל ירושלים, למשל, שמאוד מאוד, בגלל שאני יודע, מסתכלת על הכיוון שם, הוא יכול להרוויח קצת פחות, אבל יהיה הרבה יותר משמעותי. אז לא הייתי פוסל שגם מהצד שלו זה לא...
אני חושב שמהצד שלו, אם מכבי תרצה להשאיר אותו, הוא יישאר. זה הערכה שלי, אבל לא יודע. לא דיברתי איתו, עוד מעט נדבר איתו.
אוקיי, אז אמרנו את זוסמן שצריכים לשבת איתו לראות מה הכיוון. דרגן בנדר כמובן יקבל חוזה חדש בקטע של השיקום. יש כל מיני גרסאות מתי הוא חוזר, הבן אדם נפצע בקרסטוף מי, ACL, בבקרה הכי מהיר חוזרים להתאמן בסוף דצמבר. אני חושב שריאלית הוא יכול להיות בפרקט באזור פברואר מר. והוא, אתה יודע, קצת לפשוט
בשיקום,
זה פחות או יותר, אם אני
שכחת... אז בקיצור, הוא לא יכול לעזור להם, העונה. אתה לוקח אותו בשחקן שפשוט נמצא בהחלמה.
כן. אבל בסופו של דבר, אתה לוקח פה שחקן, יש לזה קשר למועדון,
אי אפשר להתעלם מזה. על הכיפה, הכל טוב ויפה, אתה מבין, אני לא מקל ראש ממה שהוא עבר, אבל הוא לא בסגל, אתה יודע, אי אפשר לבנות עליו...
לא, נכון, לא בונים עליו, עכשיו... נסתכל עכשיו, הוא היה סכן הכי מעניין פה עם הסימן שאלה סביבו, זה קריס ג'ונס. כן, תשמע, זה יש פה, קריס ג'ונס, יש לו אופציה מכבי תל אביב, עונה הבאה של 300 אלף דולר, זה מאוד מאוד זול.
יפה, וגם בתור בקאפ, בתור בקאפ.
בקאפ למי?
אבל...
שיביאו פוינט גארד.
מי?
אבנס. אתה מכיר את אבנס, אני לא.
לא, אני מכיר את אבנס מהליגה הישראלית. הוא בקאפ לאבנס, אני שואל.
כנראה, או שבאבנס יהיה בקאפ שלו.
עכשיו, גם לגבי קריס ג'ונס, גם לגבי קריס ג'ונס, במשחקים האחרונים של הליגה הישראלית, שהוא שיחק הרבה, זה לא יורוליג, הוא היה בסדר. הוא היה השני הכי טוב אחרי סקוטי.
קו אחורי.
רגע, תגיד לי, אבנס יש גם ביי אאוט, נכון?
כן.
אבנס, אבנס להפול חיפה?
כן.
אני חושב שאבנס, יש משהו שהוא קבוע בתקנון המנהלת. זה משהו שהפול חיפה, כאילו, כשאתה משלם בסופו של דבר ההפרש בין הברוטו של החוזים 20% מהם, משהו כזה הפועל חיפה יקבלו משהו כמו 60 אלף דולר.
אז זה לא מה שאני יודע, זה לא מה שאני יודע.
זה באמת הרבה יותר.
מה שאני יודע זה הרבה יותר, יש לו ביי אאוט של 280 אלף או יורו או דולר, אני חושב שדולר, אבל אני לא יודע.
אבל גם
זה מה שאני יודע, אבל...
השאלה, צביקה, אם הוא יכול לעבוד ביורו ליג, עזוב את הליגה, בליגה ראינו אותו.
זה שאלה גדולה שאין
עליה. בליגה ראינו אותו.
אנחנו צריכים להתקן, אם מכבי משאירה את קריס ג'ונס, אנחנו יודעים שקינה לבן ברמת העיקרון די סגור, קריס ג'ונס, קינה לבן, ווילבקין, ברטולומיאו, לא משנה אם יביאו עכשיו עוד ישראלי, מכבי, אם לא תביא עכשיו לארבעה האלה עוד גארד משמעותי, זה לא מספיק טוב.
גארד, אתה מדבר על פוינט גארד או 2-3?
לא, פוינט גארד, הם רק יביאו 2-3.
מה? קולסון הוא 2-3? קולסון, אבל יש מספר קבוצות שרוצות אותו. יש מספר קבוצות שרוצות
אותו. לא, אבל זה הכוונה,
להביא 2-3. כן, אבל זה עדיין, מה שאמרת לי, זה לא מצליח להסתבר, להסתדר.
יותר מדי זרים על העמדה.
אתה צריך.
נכון, לדעתי, אני יודע שברצלונה זה לא סתם סיפור. מאוד מאוד רוצה את קריס ג'ונס.
אז אולי יודיעו עכשיו שמממשים את האופציה ושברצלונה תבוא לנהל מסע ומתן עם מכבי.
יפה, צביק, אתה קורא את הראש שלי, זה מה שנראה לי דבר הכי הגיוני.
הלוואי, טוב בשבילו, תשמעה בסך הכל בחור טוב.
אני, ממה שאני שומע, תחומים שברצלונה מדברים עליו את קריס ג'ונס, הם בערך פי 2.5 אם לא 3. ובשבילה, אתה יודע, קריס ג'ונס אולי צריך יעשה מאמץ לכיוון הזה. מכבי תרוויח פה כמה לירות.
אבל ברצלונה כבר לקחו לעמדה הזאת את אלו, לקחו את הצסקה הזה של גילס.
תגיד לי, מי בסוף יהיה 5? אני לא מבין, כי אנטר לא ממשיך.
כן, אנטר לא ממשיך, יצחו להביא שני שחקנים בעמדה הזאת. כמובן שיש גם את ג'י כהן שלא סיימנו שיחליף כנראה
טי. אבל ג'י כהן לא יכול להיות 5 באירוליג.
אני אחרי העונה האחרונה, בצביקה שידר אותו, אני לא בטוח אם ג'י כהן יכול לתרום.
הוא יכול לתרום, הוא יכול לתרום הרבה יותר מבנדר, זה בטוח.
גם
אם הוא
מיד אחת.
גם
איתי
ג'י קליין, זה גם
בטוח. אבל הוא לא 5 באירופה.
אני עדיין שואל אחד, למה שחררו אותו?
שחררו אותו, זה מהחזור שלו
ללכת.
מה? לא.
למה הוא רוצה ללכת?
אז למה הוא רוצה לחזור פתאום?
שניים,
אני שידרתי אותו בספרד, והוא היה בקבוצה מהחלק התחתון של הליגה, הוא היה שם בסדר, אבל הוא מול ריאל מדריד, מול ברצלונה, מול זה, יש לו, זה ג'ק כהן, לא השתנה שום דבר. לליגה הישראלית הוא מצוין.
נכון.
לליגה הישראלית הוא שחקן ברמה הישראלית גבוהה מאוד, ואין ויכוח על זה, הוא מכיר את המועדון, הוא מכיר את ההבדלים בין יום חמישי ליום שני, אבל אני עדיין שואל למה הוא לא המשיך השנה, אבל זה בסדר, אתה לא תיתן את התשובה כי אין לך.
רבי תביא לדעתי עוד שני שחקני פנים, עוד 5 ועוד 4.5, השם כניבו עוד באוויר, מהפועל אילת.
עד כמה שאני שומע, ניבו רק מלקרוא ככה, אתה יודע, באתרים, בהופס, כל הדברים האלה, אתה יודע, חצי אירופה מחפשת אותו.
כן, אבל יש בעיה עם ניבות, חבר'ה, כדי שתסתכלו טוב טוב. ניבו הוא נמוך יחסית לתפקיד שלו.
2.3.
יחסית לתפקיד שלו. רוב הסלים שלו.
אני זוכר את האחים רייס בזה, מה הם עשו עם 2-0-3.
זה היה כדורסל אחר. רוב הסלים שלו הם מהליופ, זה טוב לליגה הישראלית, זה עדיין לא הוכח בשום רמה אירופאית. כל הסיפורים, פנטינייקוס, ברצלונה, מילאנו, מילאנו רצו אותו בסוף השנה, כי היה להם פצועים במסגרת הגבוהים, ולא לעונה החדשה, אבל בוא נראה, אני מאחל לו בהצלחה.
אני, לפי מה שאני יודע, למכבי יש עוד אחד מהשמות שעלו, זה ג'ון בראון, זה כאילו אתה מכיר?
כן.
אבל...
מאיפה?
עכשיו אני, תתפסו אותי, אני לא זוכר אם זה מקזאן או מקובן.
צביקה, מאיפה?
נו.
צביקה, קזאן או קובן? אני כבר...
מקובן. מקזאן, סליחה, מקזאן, זה עם המשקפיים, נו.
כן, ו...
הוא גם לא רואה טוב.
כמו שאתה הבאת אתה כמו שטני כהן
אתה גם הבאת שחקן מבחנים מעין אחת
כן אתה
לא הבאת אותו מה זה היה בעונה שהיית
אתה הבאת אותו כי אני לא הייתי בארץ אתה היית פה במקומי
שחקן נושא מן הכלל אני מבין
הוא לא ראה את הוויקסייד
התחום שמדברים שם הוא סביב המיליון דולר אז הוא לא יהיה
במכבי קזאן גם עלו ליורוליג קזאן רוצים
הם רוצים להגיע אבל יותר טוב כל השנה רוצים שם
לא, הם לא ישח... תראה, אין כל כך הרבה שחקנים, אני חושב קורא שאמרה רוצה לחזור, אבל אין כל כך הרבה שחקנים.
עזוב אותך, נו, זה בחייך זה פרטיה, הוא רוצה.
אין כל כך הרבה, דווקא בראון, כשהוא שיחק בקזאן, הוא שיחק בעיקר במשחקים נגד בולוניה, שזה היה הפתעה והם ניצחו את קינדר בולוניה, הוא נלחם, מעבר לכל מה שהוא עשה, הוא נלחם ונפל על הרצפה, והלך על כל... שני המשחקים הוא גמר גם עם 5 עבירות. הם לא יוותרו עליו, אין להם שחקנים, אין למצוא כל כך מהר שחקנים כאלה אחרים.
אני לא אומר שזה זה, אני יודע שהם מסתכלים, בודקים, היה עוד שחקן של מונקו שהעריכו זה, וגם הסנדר של מונקו שכרגע הצרפתי, שמכבי גם מסתכל עליו, אבל בסופו של דבר... האופציה שלו ברגע
שהם הולכים ליורוליג שנה הבא.
כן, ברגע שהם הולכים ליורוליג, האופציה עליו מומשה. אז גם זה נופל מהפרק. יש שחקנים, הקיץ הזה רק התחיל. אני מעריך שבסופו של דבר יפתחו פה בין 3-4.
מתי מכבי מתחילים את האימונים?
אם אני לא טועה בשבוע השני שלו.
של אוגוסט?
כן. יש זמן חודשיים. חודש וחצי.
יפה. אוקיי.
שקדי. ואולי השאלה הכי גדולה במשוואה הזאת, אם יובל זוסמן עוזב את מכבי תל אביב. זה דבר הגיוני. מכבי תל אביב תביא ישראלי על העמדה הזאת.
אני חושב שלשני הצדדים זה יהיה לו טוב, זוסמן צריך להישאר, ומכבי לא צריכה לתת לו ללכת.
כן, ריקה, זוסמן צריך, אתה חושב שזוסמן מתת פוטנציאל טוב במכבי?
אבל מי אמר שהבעיה זה מכבי?
לא, אף אחד, אבל הוא רוצה ללכת.
ומי אמר שבמקום אחר הוא יהיה יותר טוב?
לאן אתה רוצה שהוא ילך? אף אחד.
אתה חושב שאם זוסמן ייתן לאירופה, גם לקבוצה בסדר גודל לא בטופ של אירופה, ולצבור ביטחון, הוא לא יוכל לחזור
לבית אחרי שנה שנתיים? נעזור. היינו הרבה דיבורים על ביטחון עד אוגוס. שקדי,
אני עובר כל יום בבית מרקחת, אין כדורים לביטחון.
לא, יש כאלה, תאמין לי, לא בבית המרקחת הבא. דיווחי, יש דיווח... רק פרסומות, רק פרסומות, פרסומות, ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
כן, חזרנו. אוס בלייזר, מכבי תל אביב. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אני לא שומע אותך, אתה בנסיעה?
כן, אמרו לי שזה יהיה בסדר.
רק תזכור את החלון אולי, כי פשוט נכנס לי כל הרוח מכביש 6.
יש פקקים?
אתם שומעים אותי עכשיו?
עכשיו מצוין. עכשיו מצוין, עכשיו מצוין.
יש פקקים בדרך?
לא, האמת שלא, אולי קצת.
נסע לצפון
קצת,
להיות
המשפחה. יפה. יפה. הצגתי לך אוס בלייזר מכבי תל אביב, אתה נשאר לעונה הבאה?
עוד לא יודע, הכל פתוח. סיימתי את החוזה שהיה לי לשנה אחת, והכל פתוח.
אתה רוצה אבל להישאר?
אני מאוד נהניתי השנה, היה לי כיף לשחק ברמות האלה. אני צפיק במועדון מאוד גדול ומסודר וטוב. צריך לראות, לחכות להתפתחויות, לראות מה יקרה.
איך התרגלת, התמודדת, עזוב רגע את הקורונה ואת זה שכולם התמודדו, עם יורוליג, קבוצה שרוצה להצליח ביורוליג, על כל המשמעויות של זה. רמת המשחק, רמת המתמודדות, רמת היריבות, רמת השחקנים שעולים, כל הסיפור הזה.
אין ספק שהייתי צריך להתאקלם לרמה הזאת. עם כמה ששיחקתי שנה לפני זה ביורוקאפ, יורוליג זה עדיין עוד שלב אחד למעלה. בשלבים מסוימים עשיתי עבודת רע, שלבים מסוימים לקח לי קצת זמן להסתגל, להבין איפה אני נמצא, מה אני צריך לעשות יותר טוב. אני שמח שעשיתי את הצעד הזה והחלטתי ללכת ולנסות להתמודד ברמות האלה. אני חושב שאני יכול לשחק ברמות האלה ואני כן מתאים, והיה לי כיף להתמודד עם האתגר הזה. אני אוהב אתגרים.
מה מונע ממך להמשיך?
כרגע אין שום מניעה, זה באמת עניין של התפתחויות, מה שיקרה. אתה רק סיים לפני יומיים, אנחנו עוד חוגגים ומנסים לנוח קצת מהשנה המטורפת הזאת שהייתה. 80 משחקים עם קורונה, עם מלחמה באמצע, עם 30 ומשהו טיסות, המון שעות באוטובוס, עונה לא פשוטה בכלל. אז כרגע בעיקר אני מתעכב בלנוח, להתאושש. בקרוב נראה מה קורה, מה מתפתח, יש את הסוכן שעושה את העבודה בשביל זה ומתעדכן
עם זה. גם בשנה הבאה יהיו 80 משחקים, מי שישאר במכבי תל אביב, אתה יודע, אז
הייתי... נכון, זה חלק מלהיות במועדון הזה, אין ספק, יש צוות שדואג לזה, אבל זה עדיין לא הופך את זה לקל.
אז היו, כשאני הגעתי למכבי...
רגע, צביקה, שוויץ עולה ליתרון 1-0, אנחנו בדקה שישית.
כן, תחילת המשחק.
כן.
אני, כשהגעתי כן, למכבי תל אביב, כעוזר מאמן צעיר בשנת 80, אז בשדה התעופה, כשיצאנו לטורניר הכנה ראשון בחול, בגרמניה, זה היה נדמה לי באוגסבורג, אז תפסו אותי אז שוקי שוורץ וחנן קרן, ואמרו לי, תכין את הפקלך, מתחילה עונת הנדודים. אז עכשיו זה כבר עלה ל-80 משחקים, אבל טיסות היום יותר טובות, מטוס לבד וזה, זה לא קל, אבל כולם רוצים לעשות את זה, זה השאיפה.
נכון, זה השאיפה, אין ספק, זה חלק מלהיות ברמה הכי גבוהה, זה חלק מזה, זה הקרבות שצריך לעשות. רוב העונה הרבה פעמים להיות מחוץ לבית, שיש ילד קטן ואישה שלבד עם התינוק, וגם הקרבות שלהם, אבל זה המחיר שהם שלנו כדי להיות ברמה הכי
זה, גבוה. תנצל את השנים האלה, זה הכי טוב. תחזור שהילד מתחיל לדבר.
שהילד יהיה גדול.
מה אתה, עכשיו אתה רוצה להתחיל להחליף וכאלה, עזוב אותך.
אני נהנה מזה,
אתה נהנה שאתה בא כזה, אתה יודע, מפעם לפעם, אתה יודע, באמת, אבל בגדול,
זה באמת מגיע, כן, זה מגיע באמת כל הפסים והתשבחות לאשתי עם ההתמודדות שלה, כי זה באמת לא קל, הרבה נופל עליה, וזה, היא וונדר וומן אמיתית.
על הכיפק. שאתה מסתכל באמת, שאתה משווה מה שעשית השנה לעומת השנים שלך בחיפה למשל, ששם היית הראיס בקבוצה, איך אתה באמת על ההשתלבות של ללמוד לקום, אתה יודע, מהספסל ולקחת כל דקה, ואתה יודע שכל דקה אתה צריך לתת את הטוב ביותר, כי אם לא
שונה.
יושבים
זה הסתגלות שונה, נכון? זה גם זה חלק מהדברים להיות במועדון גדול ובמועדון מנסה שמחפש את ההצלחה, צריך לדעת לנצל כל דקה. והאדפטציה שהייתי צריך לעשות במהלך העונה הזאת, היו חלקים שעשיתי יותר טוב, חלקים שפחות. אני חושב שבסך הכל הייתה שנת התאקלמות טובה במועדון כזה, אני חושב שלא הרבה ציפו שאני אשתלב במיעוט הזאת. במיוחד נכון שהיה סיטואציה של פציעות, אני חושב שלקחתי את ההזדמנות שקיבלתי. זה לא פשוט לפעמים לשנות תפקיד אחרי כל כך הרבה שנים שעשיתי תפקיד מסוים, אבל ניסיתי לשים את הדגש על מתי שאני עולה למגרש לתת 100%, לנסות להרים את הכל מבחינת אנרגיות, לתת איזשהו ניצות מהספסל, וזו הייתה מטרה שבאמת להסתכל שמתי שאני על הפרקט וזה תלוי בי לעשות את הכי טוב שאני יכול.
המשחק הכי טוב שלך היה גמר גביע?
גמר גביע או החצי גמר גביע?
גם החצי, גם הגמר.
אני חושב שהחצי היה ללא ספק המשחק הכי טוב, שגם היה בסיטואציה מאוד חשובה.
מ-16 מינוס.
נגד חולון, היינו מ-16 לחזור בדקות האחרונות. שמח שהיה לי חלק מאוד משמעותי במשחק הזה ועזרתי להביא את הגביע למועדון. אני חושב שהיו לי עוד משחקים טובים, חלקם גם ביורוליג היו משחקים מאוד טובים. היה לי קצת, לפעמים קצת יותר חוסר יציבות מבחינת משחקים ביורוליג, אבל אני חושב שעשיתי את העבודה בצורה טובה ברוב הזמן.
האם היום אתה יכול להגיד קודם כל מה התפקיד שלך? האם עבדת על התפקיד המסוים שאתה חושב שאתה מוציא ממנו את המקסימום? ושתיים, למה היה לך הבדל באחוזי הקליעה בין הליגה לבין אירופה? היית עומד באותם עמדות ואחוזי קליעה שונים. מה הרגשת?
בשאלה הראשונה, אני חושב שהתפקיד שהשנה במכבי היה להיות איזשהו עולה מהספסל ונותן איזשהו פרט של אינטנסיביות ושל אנרגיה ו... זה לא תמיד היה מתבטא בנקודות, אבל לכאורה, כאילו, אני עושה גם דברים אחרים, בגלל זה אפשר לראות גם שהובלתי את הליגה בפלוס מינוס, כמעט, אני חושב, כמעט פלוס 100 נקודות מהשחקן השני, כי הרבה פעמים אני עושה דברים שהם לא מתבטאים בנקודות או דברים כאלה.
מתבטאים בפלוס מינוס בהשפעה על הקבוצה. זה מה שנגיד לפני הרבה שנים, מוטי דניאל עשה את זה.
כי זה מבחינתי הדרך שחק כדורסל, לעשות את הדברים שצריך, לא תמיד נקודות, לפעמים זה יהיה נקודות, שאני יכול לקלוע 20 ו-19 ו-18 נקודות, וראיתם את זה למערך העונה. המטרה שלי היא לעשות מה שצריך כדי שהקבוצה תנצח. אני חושב שזה גם מה שהביא אותי למכבי, המנטליות של להיות ווינר, ובאמת הייתי בקבוצות שלא במכבי, הגעתי כמעט בחמש היכולות לארבע גמרים. אז באמת מבחינתי הניצחון הוא המטרה העליונה, ויש הרבה דרכים להשיג אותו חוץ מנקודות. היו משחקים שזה הייתי צריך לתת את הנקודות, אני חושב שזה עשיתי טוב. ומבחינת האחוזים, האמת אני חושב שזה הרבה עניין של חשיבה. אתה יודע, הרבה פעמים ביורליג זה סיטואציה, לליגה אני רגיל, לליגה אני כבר 8 שנים משחק בליגה, אז אני מרגיש הרבה יותר נוח. ביורליג היה לי קצת יותר זמן, לקח לי זמן להתרגל למעמד, להבין, הרבה פעמים חשבתי, אני ביורוליג, וזה לשים לפעמים משקולות על עצמך, זה הרבה לשחק ולהבין עם הראש מה אתה צריך לעשות ולשחרר ולשחק באותה צורה. ואני חושב שזו הייתה הסיבה בעיקר, כי הכלייה נמצאת שם, זה לא, זה הביטחון והאוטומטיות שאני זורק בה.
עוז, שיהיה רק טוב.
שיהיה בהצלחה.
לכם ורק בריאות לכולם.
ולכו לנו. תודה.
תודה רבה, תודה לכם.
עוזי דן, ספורט הארץ, היה לנו ערב טוב.
הלאה.
בואו נחזור לשישי לתיקו בין אנגליה וסקוטלנד. שוחחנו קודם עם אורי גלר. הוא אמר שהוא סידר את זה כפי שהוא סידר לאנגליה ביורו שהיית.
שמעת עוזי?
ב-96.
את הרעיון עם אורי גלר?
לא שמעתי, אבל ראיתי בצובונים האנגלים ש... בסדר.
מה, אתה לא יודע שקופמן גייס אותו עכשיו לטובת נבחרת ישראל?
עכשיו אני אבין למה נבחרת ישראל נראית כמו שנראית.
לא, עכשיו הוא גייס אותו. מעכשיו גייסנו אותו
ברעיון. אתה אומר אנחנו במונדיאל ביורו
ובמונדיאל. לא,
בואו נתחיל במשחק הבא.
משחק. עזוב, אני לא לוקח אותו, אתה יודע, מה שנקרא. אני לא לוקח אותו חוזה ארוך טווח. אחד אחד, אתה יודע.
יש שם בקטע הזה של הכוח של הכפיות והזה, זה... זה נשאר עם הגיל, זאת אומרת, זה לא כמו ספורטאי ש...
ברור, לא מאבד את זה.
בוא נעד, שמע, אם הוא מזיז כדור פתאום וזהבי, אתה יודע, מרשית
וכאלה. לא, אני שואל, אני שואל...
אז הוא אומר שהוא בחושר סי. הנה, עכשיו הוא בדרך להופעה באשדוד, לקופה.
אולי אפשר להחתים אותו מאמן מנטלי או משהו כזה.
לא צריך, לא צריך. הוא לא אוהב את זה, הוא רק רוצה שיבקשו. אני אדאג שיבקשו.
אוקיי.
אבל באמת, אנגליה, אתה יודע, עם כל ההייפ ו... כל התקוות של כולם, football is coming home וכל הדברים האלה. בוא נאמר, שני משחקים, שער אחד, יכולת לא משהו.
אבל המשחק הזה היה משחק, באמת, משחק קשה לצפייה, משחק של כדורגל אנגלי של פעם. זה לא אומר, אבל שתשמע, אנגליה המשחק הראשון נגד קרואטיה היו לא רעים בהרכב חסר. יש להם עכשיו את צ'כיה, זאת כמו שלא צריך להתלהב באנגליה יותר מדי, בטח אחרי ניצחון 1-0 על קרואטיה, גם לא צריך לשלוח אותם הביתה אחרי התיקו הזה נגד סקוטלנד.
לא שולח הביתה, אבל יש להם אספירציות, אתה יודע, להגיע לגמר, אני לא רואה איך עם רמה כזו.
אני גם חושב שלא, אני חושב שברגע שהם ייפגשו בנבחרת טובה, זאת אומרת, צרפת, פורטוגל, אפילו לאפסד גרמניה, בלגיה בוודאי, איטליה בוודאי, זה ייגמר, אבל בינתיים אנגליה, אתה יודע, לא, אף אחד לא ניצח אותם, אז צריך לתת להם טיפה כבוד, מה גם שהם בבית, מה גם שהם נורא נורא מחזיקים בעצמם.
לא, אבל אני רוצה לדבר דווקא על סקוטלנד. ביחס ליריבות שלנו, יריבה שלנו, והם שיחקו נגד האנגלים הרבה יותר טוב מה שהם שיחקו נגדנו.
כן, הם נראו יותר טוב. זה דרבי, אתה יודע, זה כמו...
אז מה, הם לא רוצים לנצח את ישראל?
לא, רוצים.
התנועה הייתה יותר מהירה, הגנה הייתה יותר טובה, הליכה לכדור, פסים שכמה שהיו. הם נראו אחרת, הם נראו שווים לאנגליה.
קודם כל, אני חושב שאנגליה...
הייתה חלשה.
זאת אומרת, אנגליה הרתה יותר משסקוטלנד הרתה, אבל שוב, הסקוטים באים לשחק בוומבלי, זה דרבי אמיתי, זאת אומרת, זה הדרבי הראשון והאמיתי של הכדורגל נבחרות, אז הם באים ב-105%, מה גם שיש לא מעט שחקנים סקוטים שמשחקים בפרמייר ליג, שאתה משחק נגד נבחרת ישראל, אתה יודע. כמו שאתה כמאמן כדורסל, אם אתה בא לדרבי, אז שחקנים שלך לא עולים אותו דבר, כמו שהם עולים נגד עוד משחק ליגה, נגד אני יודע מה, לא, בלי לזלזל באף
אחד. בוא נדבר על ספרד, שבאמת, אתה יודע, היו הרבה ציפיות, גם כן אני רואה שם את לואיס אנריקה, בקלוזאפ, מסתובב שם על הקו סביב עצמו, ומגיעים להזדמנויות, זה לא שלא מגיעים. הם מגיעים, ומורטה, וכל הדברים.
זה הבא של ספרד, הבא של ספרד, שבחילופי משמרות, הייתה ברורה לפני הטורניר. יש להם בעיה של חלוצים. מורטה ומורנו הם חלוצים לא רעים, אבל זה לא... אף אחד מהם הוא לא וורלד קלאס. אבל אני חושב שהיה להם חוסר מזל, כמו שאתה אומר, הם כן הגיעו להזדמנויות. פנדל מוחמד.
עוזי, מה קורה עם הפנדלים ביורו הזה? לא ראיתי כל כך הרבה החטאות. אנשים שניגשים לכדור וזה 100% גול, לא פוגעים.
קודם כל זה לא 100% גול, זה 70-80% גול בדרך כלל.
כן, בדרך כלל האחוזים הרבה יותר טובים.
הסטטיסטיקה כרגע היא מאוד נמוכה, היא 5 חטאות מ-8 לדעתי.
כן.
אבל אני חושב שבסוף זה יתאזן, זה קצת לחץ, זה קצת מזל, זה קצת... תראה, אחד הפנדלים הראשון מוחמט, אבל הריבאונד הלך פנימה. זה באמת קטע שזה, אני מאמין שזה יתיישר בסופו של דבר.
לא, גם הריבאונד לא הלך פנימה.
לא,
של ספרד.
לא, הוא בעט לקורה, הוא בעט לקורה, כדור אף החוצה, תשמע, זה היה כדור חזק.
לא, לא של ספרד, החוצה הראשונה של...
של ספרד, פה היה, הוא החמיץ את הריבאונד.
כן, ספרד היה באמת החמצה כפולה. יש לחץ, יש... גם תשמע, גם ספרד מורנו, הוא לא בועט פנדלים קבוע.
למה באמת לא הלך מורטה?
מורטה
הוא לא
בועט פנדלים? כי מורטה גם לא בועט יותר מדי טוב, רמוף שהוא בועט הפנדלים הקבוע, לא זומן. ויש חשיבות, בטח בטורניר, יש חשיבות לניסיון, אבל אני חושב שזה מראה בהחלט, זה מראה לחץ, זה מראה על... יש הבדל בין פנדלים, גם פנדל בקבוצה חשוב, אבל שאתה בטורניר גמר, שאתה עם המדעי הנבחרת, אתה יש לך ככה עוד משקולת, עוד כמה כאילו על הגב. הספרדים... היו יותר חסרים מזל, אני חושב שנגד סלובקיה הם צריכים לנצח, כי אם הם לא מנצחים אז הם נכנסים לסרטים, אבל להגיד שציפו מהם, אתה יודע, מצפים מהם להגיע לרבע גמר, לא יותר, זה לא נבחרת, קצת כמו אנגליה, זה לא נבחרת.
זה לא בספרד, בספרד מצפים מהם יותר.
יכול להיות, אבל אני לא חושב שהם נבחרת שבנויה ללכת עד הסוף, אין להם... שוב, יש להם כמה שחקנים צעירים, נחמדים, יש כדורגל, זה לא ספרד של לפני 5 ובטח לא 10 שנים.
כן.
בוא נדבר על הקופה, אוזי, ברזיל בינתיים עושה מה היא רוצה, ארגנטינה משיגה ניצחון, אתה יודע, קולומביה...
אני אגיד לך מה, קודם כל ברזיל היו לפני משחקים מאוד קלים, שתי הריבות הכי קלות בבית, אז 3-0 ו-4-0, הקופה כרגע נראה כמו...
ליגה למקומות עבודה.
משחקי מוקדמות. גם בגלל הפורמט...
התנאים, וגם התנאים. אני רואה את התמונות.
כן, גם האצטדיונים, גם התנאים, אבל גם הפורמט. הקטע הזה שארבע מחמש עולות, זאת אומרת, אתה יודע לפני ה...
אל תגיד שאת זה לא למדתם מהכדורסל, אל תגיד שאת זה לא למדתם מהכדורסל, גם ביורו, 3-4 עולות.
לא, לא, ביורו זה משהו אחר, וזה לא זה. הקונמבול, התאחדות הדרום האמריקאית בכדורגל, זה באמת מקום שאפילו פיבה אירופה לא מצליחה להיחרות בו, הם באמת עשו את כל, הרי זה תחות 4-6, הם לא שינו את הפורמט, והמשחקים, אתה יודע, אני רואה את ברזיל, נתחת 4-6, וכידוע לך, אני עוד... אין כרגע מה להתלהב, עד שלב רבע הגמר, הקופה הוא
טורניר,
ושאתה מוסיף את השעות, ואחרי שאתה רואה משחקים סטייל פורטוגל, גרמניה וכו', אז עם כל האהבה שלי לכדורגל הדרום אמריקאי, כרגע אין מה לכתוב הביתה, כמו שאומרים.
כן.
עוזי, נשתמע מחר, תודה.
להתראות.
אנחנו בדקה 20.
כן.
שוויץ 1-0 על טורקיה,
הטורקים עוד לא הגיעו ל-16.
ואיטליה מול ווילס גם כן שוויון 0, שני המשחקים נפתחו באותה שעה. חזרנו, קודם כל שוויץ ביתרון 2-0 דקה 27, שערים הארי ספרוביץ' ושקירי בדקה 26, בינתיים טורקיה עם כמה? 7 שערים, 0 נקודות, תם הטקס, והם הולכים להיות חברים של עוד צ'לן כנראה. 0-0 במשחק השני, בין איטליה לשוויץ, אותה דקה. אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. ערב
מצוין, מה העניינים?
בסדר, סוף שבוע מדהים בחצאי גמר, מזרח ומערב. קודם כל זה התחיל בקליפרס על יוטה, שהוליכה את הליגה הרגילה, ניצחון מדהים.
הקליפרס בלי קוואי.
כן, בלי קוואי, והלילה מילווקי מדהימה את המגדל כוכבים של ברוקלין.
טוב, זה מגדל כוכבים פצוע.
מגדל כוכבים פצוע, ואתה יודע, תשמע, יש גם קרמה, צביקה.
נכון.
יש גם קרמה, מה שעשו ליוסטון, אתה יודע, התפללו שם הרבה. כן, סורוקה.
כן, קודם כל זה היה מגדל כוכב, אני חושב, כן. מה שנשאר בברוקלין.
נכון, אחד מסכן ורזה.
לא, כן, בוא נתחיל רגע מהקליפרס, כי אני בטוח שצביקה התמלא גאווה כשהוא ראה את החניך שלו, ששיחק פה בקופסל, פולח 3 לעשות מני טיים. פטריק בברלי, כן. ומביא לקליפר, זה, כן, הקליפר זה סיפור מדהים, אז אתה יודע...
אגב, הוא לא היה, הוא לא שיחק במשחקים הקודמים, כשקוואי היה.
הוא שיחק...
כן, שיחק, לא שיחק.
הוא שמר מעולה על דונובן מיטשל, הוא היה שומר הכי טוב על דונובן מיטשל בחדרה הזאת. בחדרה נגד לוקה, פשוט לוקה אמר לו, אתה לא יכול לשמור עליי, והוא לא יכול לשמור עליי.
לא, כי הוא גם, הוא לא רק שומר, הוא מתגרה בך ונכנס לך למוח ומדבר איתך ונכנס לך לגופייה ומשגע אותך, והוא לא מפסיק לברבר, אבל בזה הוא טוב.
נכון, אבל לוקה היו 20 סנטימטר פור עליו ולדונובן מיטשל לא.
כן, לוקה עשה גם 39 נקודות עם נבחרת סלובניה עכשיו במשחק אימון לקראת הקדם אולימפי.
זה בטח ב-20 דקות או משהו.
לא ראיתי את הדקות כי לא הייתה תופס סטטיסטיקה.
הקליפרס, הקליפרס זה סיפור מדהים, כי זה באמת, אתה מסתכלים מי באמת הביא להם את הניצחון הזה. אז נכון, יש להם את פול ג'ורג', אבל זה בן אדם בשם טרנס מן, מקום 48 בדראפט 2019, קלה 99 נקודות בכל עונת הרוקים, שיהיה קריירה שלו אפילו בקולג'ים היה 30 נקודות, והבן אדם עושה 39 נקודות, שובר סימו אדון לנקודות ברבע 1 עם 20, ופשוט מציל אותם מקליה מוחלטת. הם פיגרו שם ב-25 הפרש ברבע השלישי, טיילו עבר לאזור, תצליח לעצור את המומנטום של יוטה, הכל, מה שנקרא, כל מטטי ירה, ובמקרה של הפיפול זה באמת הרבה מטטים, כי לא יודעים שהם יודעים לשחק ככה בכלל, ובאמת היה שם מהפך מדהים, במומנטום מדהים, זאת קבוצה שבעיניי פיילו מההתחלה ועד הסוף, מהביטחון שהיא נותנת.
רגע, ועכשיו מה התחזית נגד פיניקס?
אני חושב שנגד
לא, מה עם זה? הוא עם הקורונה, אני יודע.
יש כבר הערב משחק, מה זה?
כן, אבל הוא משחק?
ערב בעשר וחצי, לא קוואי ולא קריס פול משחקים.
זהו, קריס פול כמה זמן לא ישחק?
זהו, פול הוא כאילו, מצד אחד הוא חולה קורונה, אז בגדול זה באזור השבועיים, זה אמור להחמיץ כמעט את הכל.
לא, השאלה אבל, השאלה שוב, זה בקטע של הבידוד וחיובי שלילי, איך זה משפיע עליו?
זה לא יודעים.
זה בלתי ידוע. כן, זה בלתי ידוע. זה לא החלמה, אתה יודע, לא כולם זה החלמה כאילו...
חוזרים ישר.
חוזרים ישר, בטח לא ספורטאי.
כן. תראו, עד עכשיו שחקנים חזרו. לא תמיד הם חזרו ב-100%, אבל מספיק קריס פול ב-70% לטעמי, כדי שפיניקס תהיה חיבורית בשבילה נגד הקליפרס. השאלה מתי הוא יחזור. אם הוא יחזור למשחק 3, אתם בפיגור 2-0, ונוסעים לשני משחקים בלוס אנג'לס.
רגע, מי... פיניקס היא שתי משחקי בית? מי...
כן, כן, פיניקס מתחילה
בבית. פיניקס מתחילה בבית, כן.
נכון. ובוא נראה מה עם הקליפרס. קוואי, כמו שזה נראה כרגע, אמרו שאולי זה קרע ברצועה, אם זה קרע ברצועה זה 9 חודשים בחוץ.
כן, איך אומרים שהוא, לא, אולי הוא יחזור, איך הוא יחזור?
כי לא יודעים אם זה קרע ברצועה עדיין, לא, אין דיאגנוזה רשמית, יכול להיות שזה סתם איזה מיני קרע במניסקוס הזה.
מה, לא סידרו לו בלוס אנג'לס MRI?
גם מיני קרע במניסקוס סורוקה, זה לא שהוא חוזר למשחק השני באריזונה, בפיניקס.
השני זה לא, אבל ג'ואל אמביד חזר ממיני קרע במניסקוס אחרי משחק אחד.
שוב, הכל זה מאוד אישי, אבל גם מניסקוס, אתה יודע, מיני, זה 10-12 יום החלמה, ואחרי זה עומסים ועניינים. זה לא חבר'ה שוקלים, אתה יודע, 48 קילו.
אבל קוואי הוא איש משונה.
מה זה משונה?
בוא נזכיר שהייתה שנה סיימה שלא ידענו מה יש לו, אז מה זה כמה...
נכון.
אז מה זה? הרבה תלוי במתי שניים יחזרו, ולפי זה נדע. אני חושב שאם קריס פול חוזר אפילו למשחק 3 במצב של 1-1, פיניקס עדיין, מבחינתי לפחות המועמדת, אבל שוב, טיילו זה משהו בתשובה. בוא נדבר על ברוקלין מילווקי.
כן. תשמע, לא האמנתי.
זה היה מדהים. אני חושב שבאמת ראינו את קווין דורנט במיטבו ובשיאו, ועושה כל מה ששחקן כדורסל יכול לעשות כדי לנצח במשחק כדורסל.
חוץ מלדרוך על הקו בזריקה של 3, הוא אומר עד עכשיו שהוא בטוח שהוא זרק מ3.
הוא בטוח, כן, זה מה שהוא ידע.
זה מה שהוא התכוון, כן.
אתה יודע, זה game of inches, feel of inch. וג'יימס הארדן שיחק 3 משחקים עם קרע בהמסטרינג, והוא במשחקים האלה היה רע. קלה יותר סלי שדה, היו יותר עיבודים מסלי שדה.
כן, אבל למה באמת החזיקו אותו על המגרש בכזאת צורה? אני לא מבין.
כי אתה חייב לשים
עליו שומר... ימות
ימות. לא, אתה אומר, אתה חייב לשים עליו שומר טוב. זה שחקן שעדיין מרתיע הגנות גם כשהוא גופה. אני טוב. אם נרש לא יכול לתת למייק ג'יימס 5 דקות פה ו5 דקות שם, כדי שארדן יוכל לנוח. אבל שוב, זה הסרטות של סימן שהוא יודע כדורסל יותר ממני. בסוף מילווקי הייתה קבוצה שנלחמה הרבה נגד עצמה ונגד השדים של עצמה ונגד זה שיאניס לא מסוגל לקלוע עונשין ונגד הרבה בעיות אחרות, והיא ניצחה. והיא ניצחה כי קריס מידלטון בסוף לקח את הזריקות הקריטיות ווולי הולידי לקח זריקות קריטיות, ויאניס לא לקח זריקות עוד, הוא לקח זריקות רק מקרוב, והם נתנו הגנה מדהימה.
הוא נתן הגנה מדהימה, אתה יודע, היו שם מצבים שהוא שמר לבד, בוקסים וואן.
הוא לקח את דורנט בשניות הכי
חשובים. הוא באמת נתן שם השקעה. בפוזיציונים
הכי חשובים.
הוא נתן השקעה בהגנה שם, שאתה יודע, אמרתי זה לא יכול להיות, אתה יודע. אבל אני אומר כבוד, לא אמרתי שהם יצאו מהסדרה הזאת.
וכן, הם יצאו, שוב, אם ירווין קשיר ואם הרדן קשיר, בוקין לוקחת. אבל אתה יודע, אתה משחק רק בסוף נגד מי שאתה יכול לשחק, וגם עצם העובדה שברוקלין נאלצה לוותר על הרבה מהעומק שלה, בסוף ישאיר אותה עם אותה קשר חמישה וחצי שחקנים. ג'ף ג'ין שיחק 13 דקות, וזהו, זה היה הספסל שלהם היום, פחות או יותר. ובסוף אתה נשאר עם זה שאתה באפיסת כוחות, וקווין דורנט, זורק ארבול, במשחק בכדור הכי חשוב של העונה.
תסביר לי רק דבר אחד, אתה יודע, אנחנו בשלבים, זאת אומרת, חצאי גמר, יש עוד לקבוצה שמנצחת את הגמר האזורי וגמר NBA, ולוקחים שם שחקנים, אתה יודע, עלונה מפרכת, ומחזיקים אותם, אתה יודע, 38 עד 45 דקות על הפרקט בלי מנוחה.
תורן צריך משחק הקודם, 48.
טוב, זה לא יכול להיות.
53. שוב, אבל העניין הוא תמיד שאתה מפחד, זה מין, אתה יודע, משחק כזה צ'יקן, של מי מוריד ראשון את הכוכב של הספסל, ושני מאמנים לא ממצמצים, כי הם אומרים, אם אני אוריד את הכוכב של הספסל, והצד השני, הם עושים 10-0, גומרים לי את המשחק.
כן, אבל תשמע, סורוקה, צ'יקן, הרצועה לא יודעת צ'יקן. הרצועה יודעת מתי מגיע הנגר.
טוב, זה עניין של, אתה יודע, משחק פסיכולוגי, ואגב, שני המאמנים נשכה לא מהטעויות, זו נת רוקי שלו, בודנהוזר עושה טעויות כבר הרבה שנים במאניטיים, ויש שם שני תרגילי מאניטיים שפשוט היו איומים ונוראים, שבאמת...
בדרך כלל, אבל הוא מאמן גדול.
הוא מאמן מצוין לעונה רגילה, הוא מאמן מצוין לסכמות, הוא לא מאמן מצוין לאלתורים, שזה אגב, טיירון לו, לדעתי, אולי מאמן אלתורים הכי טוב שיש היום בהם.
אבל אנחנו, יש לנו תיק על טיירון, אתה מבין, אז אנחנו לא יכולים להשתחרר.
נכון.
עשה אבל עבודה גדולה. על הכיפק, סורוקה. המון המון תודה, נשתמע.
ביי.
אנחנו עם אין שינוי במגמה, דקה 35. שווייץ 2-0 על טורקי, היה שם מצב באמת לגמור משחק.
אין שינוי בתוצאה, אבל הטורקים פעמיים הגיעו לשער של השוויצר.
כן, אבל זה ביתות מ-35 מטר, השוער עושה רק סטרץ'. ואיטליה, וויל, זה מה שנקרא משחק בניחותה. עדיין ללא שערים.
יש הסכם 0-0?
לא ברמות האלה, בכלל, אבל אולי כן, לך תדע, כל מה שקשור לוופה דורש חקירה. חזרנו, איטליה עולה ליתרון 1-0 על וויל, שער של מתאו פסינה. אנחנו עכשיו בדקה 41, וכאן אנחנו בשוויץ על טורקיה 2-0, גם כן דקה 41.
הציוץ היומי בחסות
תזמינו לדור 5
עכשיו בפלאפון, קונים סמארטפון של סמסונג 5G ומקבלים טריידין משתלם עד 2300 שקלים על המכשיר הישן כוכבית 0050, כפוף לתנאים, פרטים באתר.
אם הבנתי נכון, פינוי בלפור מתעכב בגלל עלות הקרטונים, עניין של כמה מיליוני שקלים ביחס שווה לשתייה הקלה שנרכשה שם, אולי שניים, אולי יותר. לא הגיע הזמן שנפצח בגיוס המונים? הרי קשה למשפחה לממן את זה. בואו נחיל את המחלה, נעזור להם. חבל על כל יום שעובר.
הציוץ היומי בחסות
תזמינו לדור 5
עכשיו בפלאפון, קונים סמארטפון של סמסונג 5G ומקבלים טריידין משתלם עד 2300 שקלים על המכשיר הישן כוכבית 0050, כפוף לתנאים, פרטים באתר.
פרסומות ונשוב. במשחקים איטליה ביתרון 1-0 על וויילס, וטורקיה ביתרון 2, לא טורקיה,
שווייץ
ביתרון 2-0 על טורקיה. ניר לוין, ספורט אחת, הפרשן של המשחק, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, משחק טוב, הטורקים...
בהחלט, משחק ברמה גבוהה.
הטורקים פשוט נורא עצבנים, גם רוצים להרוג אחד את השני לפי הקלוזאפים.
עצבנים ונאיבים, תשמע, הם פתחו את המשחק מצוין, זה מדהים, הם אימו על השער השוויצרי 4 פעמים.
ואז קיבלו גול.
ואז בהתקפה השוויצרית הראשונה קיבלו גול, זה מראה על רכות של קבוצה, נכון? על סף ריקה, דיברנו על זה לפני המשחק, העלינו את השאלה הזאת לגבי הקשיחות המנטלית של הטורקים, והנה הם שוב מרימים עיניים דווקא במחצית שהם הגיעו ל-11 מצבים, אבל היו נאיבים ורקים מאחור, ולא רק שספרו שני שערים, יכולים היום לספוג עוד שני שערים במתפרצות של השוויצרים.
היה שם אחת שהשוער פשוט בקצות האצבעות, מנה של השבס,
כן. נכון, בשקירי שכבש את השער השני ושער מצוין, ברגל החלשה שלו הגיע להזדמנות הזאת של האחד על אחד, יכול היה לעלות את שווייץ ל-3-0, וזה משמעותי.
הוא טורקי?
זה לא עוד שער סתם.
הוא טורקי, ממוצא טורקי?
לא, שקירי הוא ממוצא אלבני.
אלבני, יש שם מישהו ממוצא, יש שם עוד אחד שם שהוא טורקי.
כן, יש שם שחקנים ממוצא, נכון. טוב, היום 65 שחקנים שמשחקים ביורו, מייצגים מדינה שהם לא נולדו בה.
כן.
ולכן זה דבר שהוא מאוד נפוץ. אבל מבחינת השוויצרים, כל החמצה כזאת היא משמעותית, כי כל שער יכול להיות משמעותי או בזה שהם יעברו את ווילס, שנמצאים כרגע בפיגור, או למאזן של המקום השלישי. ולכן סביר להניח שבחדר הלבשה השוויצרי עכשיו אומרים, חבר'ה, לשמור על שער נקי, אבל בואו נחפש להבקיע עוד שער או שניים, כי זה יכול להיות מה שיעלה אותנו בסופו של דבר לשמינית הגמר.
אתה יודע, אני מסתכל על טורקיה עם 0-7 כרגע בשערים. זה באמת שציפינו לי יותר, לא שהיא תהיה ראש הבית.
בטח.
אבל הרבה יותר.
נכון, ציפינו לי יותר. יש שם שחקנים איכותיים שלקחו אליפות בצרפת, שהגיעו לליגת האלופות עם מילאן, ששיחקו בלסטר, מחזיקת הגביע האנגלית. זה נבחרת טורקית מבחינה אינדיבידואלית איכותית, שלא הייתה במשך שנים, אבל שם כנראה משהו לא מתחבר ומבחינה קבוצתית.
אני ראיתי את התמונה אחרי הגול הראשון שהם ספגו, השוער ירק, והוא צעק על ההוא, והוא צעק על ההוא, ואתה ראית שמתפרקים.
נכון, ואז הגיע השער השני, ויכלו לספוג עוד שערים, והם באמת נראים רע, וגם ההיערכות הטקטית שלהם לא מספיק טובה. אפשר לראות את השחקנים האיכותיים של שווייץ חופשיים, לבנות התקפות, ולכן שווייץ כבשה פעמיים והגיע לעוד הזדמנויות.
מצד שני, שווייץ במשחק במחצית הכי טובה שלה.
שווייץ במחצית הכי טובה, הכי יעילה. כן, גם במשחק מול ווילס, שבו היא הוליכה 1-0, היא לא שיחקה כל כך טוב כמו במשחק פה. וחלק מזה זה בזכות ספרוביץ' ושקירי וצ'אקה שעושים עבודה טובה. אבל גם תודות לרקות ולנרפות של הטורקים.
על הכיפק, ניר, לך תנוח, יש לך עוד הרבה עבודה.
כן, ערב טוב.
גם לך. צביקה, אחרי 14 שנה, אני רואה עכשיו פוש בערוץ הספורט, ג'ף רוזן מחליט לעזוב את מכבי חיפה. זו מכה גדולה למועדון שגם ירד לליגה שנייה.
תשמע, ג'ף רוזן הוא שונה בדרך הניהול שלו. מצד אחד הוא לקח אליפות עם מכבי חיפה, מצד שני ירד פעמיים נדמה לי כבר ליגה, כל ההחלטות שלו הן לא ברורות ולא מובנות. עכשיו השאלה היא, מצד אחד הפועל חיפה חזרה לליגה הראשונה בכדורסל, וזה מספק את הכדורסל, אבל זה לוקח את הדרבי, ולאורך כל השנים היה כדורסל גם מכבי חיפה, גם מכבי חיפה כמועדון, ישנו בחור בשם אילן בק, שמשקיע המון במחלקת הנוער ובמחלקת נשים, אני לא יודע אם הוא יכול ורוצה ויכול לגייס כספים שצריכים בשביל להעלות את הקבוצה חזרה, אבל זה מכבי חיפה, זה מועדון.
כן.
זה קלאב גדול בישראל. גם בכדורגל, גם בכדורסל, גם בעוד, זה מועדון.
כן, אבל צריך לבנות שם הקבוצה, לליגה שנייה.
אבל צריך כסף.
קבוצה צמרת, כן.
בשביל זה צריך כסף. ואני לא בטוח שאילן בק רוצה לקחת את זה על עצמו. קראתי בקצה ההודעה הזאת שג'ף רוזן התעניין בשליטה בגליל לשאלו,
לא מספיק פה, אתה מבין, שמה מחכה לו סיבוב, זה לא יקרה, שליטה לא תהיה, אין שליטה.
לא, הוא רוצה להתאגן, חיכו זה כדי שהוא ינהל אותה מאמריקה.
כן, ברור. לא, שחקנים, אתה יודע, יש לו שם, האמת שהוא הביא לך שחקנים ממרכז אמריקה.
בסדר, אבל הדרך העבודה שלו היא כזאת, שהוא רוצה לנהל את המועדון, והוא בא לה...
אתה יודע שגלים נוסד לטיול בזה, ב-NBA.
כן, כמו בית"ר ירושלים. כן,
דבר איתי על הקטע, יש לנו שתי עולות, אחת זה גליל עליון, והשנייה היא ליצור מכבי נתניה. אני שומע שבנתניה...
אין מכבי.
מה זה? אליצור. אז רק אליצור, הם התאחדו,
לא? לא, אין מכבי. אליצור עירוני נתניה.
אבל בכל מקרה, אני לא רואה שיש שם כסף בשביל המועדון לליגת העל.
תראה,
זה היה מועדון בכלל שנלחם נגד הירידה. מוסקוביץ' נתן יופי של עונה. אתה יודע, אבל...
עידן אבשלום, שהוא הבעלים של שחקן אמיתי, התחיל שם פרויקט ופתאום הם עלו לליגה. היום הם פרסמו, מאחר ומחר צריך להיות ביקור של אנשי המנהלת שבאים לבדוק אם יש מגרש, אם הם יכולים לשחק שם. אין. וכל הסיפורים...
גם בחדרה הם לא יכולים לשחק בינתיים.
כי אין אישור של משרד המסחר והתעשייה. אבל איזה איתם יש את קבוצה של נתניה לשחק בחדרה. החוכמה של נתניה...
למה הפועל חדרה לא שחק בנתניה?
במה?
כדורגל?
אני לא יודע.
כן, בטח, אין להם, המגרש שלהם אין להם מגרש.
בסדר, מגרש כדורגל לבנות זה קצת יותר קשה. אני הייתי אישית בפגישה שבה היה תכנון מסודר לבנות מגרש כדורסל בנתניה. וביקשו מני אז לבוא, זה היה פגישה במגרש הכדורגל, וישבנו עם האדריכל ונתנו אקס הערות, ועשר שנים או שמונה שנים, תשע שנים החליטו לא לבנות את זה, וזה חבל, וזה ככה אנחנו מדברים כל הזמן על מגרשים. ויש שטח, ויש מקום, ואתה יודע, בספרד פעם שהיינו, היינו בעיר, באי במנרסה, והקבוצה עלתה מהליגה הראשונה לשנייה, ולפי החוקים הם היו צריכים להעמיד מגרש. תוך שלושה חודשים הם בנו מגרש. צריך. לפי התקן של ה-ASB.
הייתי איתך בנבחרת בספרד באיזה שכונה של הרכבת שם, אני לא צוחק, כן. היה שם אולם אליפטי.
מדהים.
של 3,000 מושבים.
כן.
זה היה מדהים. טוב, זהו זה. מחציות ביורו. אנחנו מסיימים, נהיה פה גם מחר. סולאט.